הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן נתי חדד ומנדיאור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. מוישי פגשתי הפעם כשהוא בגיל 19. הכרתי אותו כילד חמוד בתור מורה שלו. בשונה מאותה תקופה בה הוא היה ילד חמוד, חריף ושובה לב, הפעם פגשתי בבחור כבוי, מריר ובעיקר חסר דרך. הוא חיפש את עצמו בכל כך הרבה מקומות, שכללו מסגרות לימודים בארץ ובחול. חיפוש שכלל את המזרח הרחוק וכל מה שיש לו להציע. בסוף הוא הגיע אליי, לרבי מונק, כפי שהוא כינה אותי. חיבקתי את מוישי אליבי, כי עוד לפני המילה הראשונה שהוציא מפיו הבנתי בדיוק מה עובר עליו. רק לא ידעתי שהוא הגיע אליי אחרי שהחבר'ה במזרח דפקו לו את המוח עם חומרים קשים, ושכיום הוא נוטל כדורים פסיכיאטרים כדי למנוע את ההזיות והפלשבקים שאין לו שליטה עליהם. באחד משלבי השיחה שהתנהלה ביובש וללא כל דמעה מצידו, שאלתי אותו: תגיד לי מוישי, חסרה לי תקופה בכל הסיפור שלך. תגיד לי, כיצד הפך מוישי החייכן, החריף, השנון, לעץ יבש ומריר? איפה כל זה התחיל? ואז פרצו הדמעות. אבא שלי. אבא שלי אף פעם לא הבין אותי. החייכן שלי התפרש אצלו כלא רציני. השנינות שלי כחוצפה. ובכלל, כשאני נולדתי, הוא כבר חיתן את אחי הגדול. הוא ממש לא היה לו זמן עבורי. לדעתי, הייתי מטרד עבורו. שם זה התחיל. פגשתי אותו רק בשבת שהייתי חייב ללמוד איתו. וגם כשהיה לו מה להעיר לי, והיה לו הרבה מה להעיר לי. כי הוא היה כבר זקן, ולא היה לו באמת סבלנות לשובבות שבי. הקשר עם אבא שלי הרס אותי. כל כך רציתי אותו כאבא. אבל משום מה, הוא לא היה שם לצידי. כיום, אני ממש לא דן אותו, כי התנתקתי ממנו רגשית לגמרי. מבחינתי, הוא עוד אחד משמונה מיליון אנשים שמסתובבים פה במדינת ישראל. הוא הרס לי את החיים. המילים הקשות שיצאו מליבו של מוישי החמוד שאני הכרתי, עלמו בי כפטיש. הפנים של מוישי החמוד והשנון עדיין עמדו לנגד עיניי. והנה אני פוגש אדם גמור. הימים היו ימי ט"ו בשבט. והשתמשתי במשל האדם עץ השדה. ניסיתי להסביר לו כי גם העץ בתקופת החורף שהוא ערום מהעלים שלו. בתקופת החורף הוא כל כך נראה רע. ובכל זאת, איך שהוא מקבל קצת חום בתקופת הקיץ, העלים שלו מתחילים לצמוח. ניסיתי רק לשכנע אותו דבר אחד, להמשיך בתהליך של מפגש שבועי איתי. ידעתי שעם המון חום ואהבה וכיוון, אני אצליח איתו. לא היה לי ספק. כי כל כך אהבתי את מוישי בתור רבה, והאהבה הזאת, למרות כל השנים שלא נפגשנו, לא התעררה. להפך, כשראיתי שאחרי כל כך הרבה חיפוש, הוא בא דווקא אליי, ידעתי שאני הוא השליח להחזיר אותו למוטב. וברוך השם, כעבור שנה, נפגשנו אבא שלו, מוישי ואני, במפגש מרגש במיוחד, רווי בדמעות. הנושא של הקשר של ילדים עם הורים הוא קריטי להצלחתם בחיים. התחלנו לעסוק בזה בשבוע שעבר, ובעזרת השם, גם היום נעסוק בעניין הזה. לצידי הרב מרדכי בארי, יועץ חינוכי ומרצה, מנהל קשב במכון אחיה, שיעזור לנו להבין איך אנחנו עושים את הקשר הנכון עם הילדים. אם חס וחלילה הקשר הזה הוא כבר לא כל כך מצליח, איך מתקנים אותו? וכל זאת נעשה לאחר שנאמר לו ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
למעשה לילה טוב, למרות שמרגיש לי קצת ככה כמו ערב. אנחנו קודם כל נזמין את המאזינים שלנו, שמי שרוצה להתקשר, מוזמן להתקשר לטלפון 058-693-93-93, 058-693-93-93. השיחה היא בעלות רגילה. ניתן לפנות אלינו כמובן בשאלות שקשורות בייעוץ חינוכי, ובקשר, בעיקר בקשר בין הורים לילדים, בפקס 03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. הקווים פתוחים, ויש לנו פה את נתי חדד, שהיום יקבל את השיחות ויעביר אותם אלינו, כדי שתוכלו להתייעץ ולקבל מענה ראוי לשאלות שלכם. לילה טוב, הרב בארי.
לילה טוב.
אני מעריך שהמונולוג, הסיפור שאתה שומע, מוכר לך מאוד 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 מעבודתך כיועץ. ובכל זאת, יודע, כל סיפור כזה של רבה שהשקיע בילד, ובאמת היה ילד יפה עיניים, כל כך שנון, פתאום אתה רואה אותו. אני רוצה לחסוך את התיאור הכואב, אבל באמת במצב כל כך מפורק, כל כך מריר, כל כך, אתה רואה ילד בן 19, שעבר דברים כמו ילד בן, כמו אדם מבוגר, כל כך כבוי, כל כך מריר. ואתה אומר לעצמך, איך יכול להיות? אני עוד בעיניים שלי נפרדתי ממנו כמוישי החמוד. וכשאתה מדבר איתו בשיחה, אתה רואה שבלי קשר כרגע להאשמות, כי זה לא הנושא. אבל בוא נגיע ישר לנקודה. הקשר שלו עם האבא שלו, לדבריו, הרס אותו. ואני מאמין. כי בשיחות ארוכות שהיו לי איתו, הבנתי שאבא שלו כבר כל כך לא היה שם בשבילו. ופה השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים, ואולי אנחנו פותחים קצת בשאלה רחוקה, כשאבא יותר מבוגר. וברוך השם, החיים מתקדמים, והמטלות מתקדמות, ומחתנים ילדים, וברוך השם, יש בשמחות חובות מדברים טובים, ועוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, ואתה יודע, לפעמים ככה ילד המז'יניק, מה שנקרא, הילד הקטן מרגיש שאין מקום עבורו. איזה יצא טובה יש לנו להבין איך אבא אמור לתקשר עם ילד כזה? הוא אמור להישאר צעיר כל הזמן?
השאלה היא באמת רחבה, עולם ומלואו בכמה משפטים. ובכל זאת אני חושב שאנחנו יכולים, קודם כל באמת אני יחבור למשפט שאמרת, והמשפט הוא נכון, והוא ינחה אותנו, יהיה נר לרגלינו במהלך המשדר. אנחנו לא מדברים על אשמה, אנחנו מדברים על אחריות. ואחריות ההורית שלנו, בכדי שנוכל לרוות נחת מהילדים, וכדי שהילדים גם ירוו נחת מההורים, וישיב לב בנים ולב אבות על בנים. אנחנו נשתדל במהלך השעתיים הקרובות לראות איך אנחנו באמת מגיעים למתווה היותר מדויק, שבו אנחנו כהורים מכילים נכון, מתקשרים נכון ועובדים נכון עם הילדים שלנו. וקודם כל באמת מבחינה רוחנית, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כשהוא ניגע למשה רבינו, אז מה? הוא היה בקולו של אביו, נגלה אליו בקולו של אביו, ואנחנו מבינים שקולו של אביו היה שהוא כאן אמירה מאוד משמעותית, כיצד אנחנו מחויבים כהורים להיות אלה שמעבירים גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה דתית, את ההורות שלנו גם כן יש לה את המימד הרוחני הזה. ובאמת אלוקי אבי והרום ממנו, כשאנחנו מצליחים גם כן לחבר את החוליה, את הילדים, ויותר מאוחר גם כן את הילדים הקטנים והנכדים, אנחנו באמת ממלאים את התפקיד הרוחני שלנו. איך אנחנו ממלאים את התפקיד הרוחני? האם אבא לעולם יכול להיות צעיר כשהשעון הביולוגי וכל המטלות הן ממשיכות וככה ריחיים על צווארו ועדיין החינוך עם הילדים? ואפשר לומר בכמה משפטים. אנחנו מכירים, הרב מונק, אנחנו מכירים ביום יום יותר מדי הורים שביום יום המון שעות, המון שעות הם בעבודה ובעיסוקים אחרים, וכאשר אנחנו נדבר איתם, הם יגידו הכל למען הילדים. מאוד ברור להם ששעות עבודה מרובות, זה הכל נטו למען הילדים. וכאשר אנחנו עם בני הנוער, עם הילדים, נמצאים איתם בקשר, התחושה שלהם היא שונה לחלוטין. הם לא מרגישים את מה שהאבא אומר. מה שקורה שבאמת הרבה פעמים הורים מחלים הרבה מאוד שעות ביום למען הילדים, על הדרך הם מחמיצים את השנים היפות, שנים מאוד מאוד משמעותיות של נער כאשר הוא מתבגר, הם לא היו לידו, וכשהם מתעוררים, בהרבה מקרים הם מתעוררים והם לא מכירים את הנער, הוא התרחק, הם כבר לא מתקשרים, אין כבר שיח משותף, ועל כך ועוד נדבר היום במהלך המשדר.
יפה, זאת אומרת שאתה אומר שלמרות השעון הביולוגי, עדיין אתה מדבר על נושא של אחריות, ואחריות יש להורים כל עוד הם הורים, זאת אומרת ממש עד הנשימה האחרונה, כשהורים הם הורים, הם צריכים לטפל בעניין הזה, אבל בוא ננסה להבין, נתחיל קצת מתחילה. מה מהות הקשר? בשבוע קודם דיברנו על הרבה, על מהות של קשר שבין הורי לילד. מה הקשר הזה? חוץ מקשר דם שהמציאות שהוא הוליד אותו. איזה סוג קשר זה צריך להכיל? ואני אולי טיפה ירחיב למען המאזינים שלנו. אנחנו רואים שבעבר, הקשר היה יכול להיות בהרבה בתים בין ההורים לילדים קשר בלימוד, לימוד תורה, זה הקשר. מה הנושאים שיש לאבא לדבר עם הילד שלו? לימוד תורה. מה הילד מדבר עם אבא? לימוד תורה. ואז הסגנון הוא בערך הולך ככה. שלום ילד, איך היה בחדר? מה למדת? ואז הילד שסיים את שעות הלימוד שלו, שוב צריך עכשיו להתחיל להסביר לאבא מה הוא למד. זאת אומרת, הקשר היה מאוד מאוד קשר שהוא כרוך רק סביב, בוא נאמר, תורה. או סביב לימוד התורה. ברור שבעבר זה היה כך, למרות שאנחנו כבר בגמרא רואים שהיו תנאים שהיו זוחלים על הרצפה עם הילדים שלהם ומשחקים איתם.
משתתים
איתם. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים שזה דבר חשוב, אבל הקשר הזה יש בו כל כך הרבה פרמטרים, כמו שאתה אמרת, ממש עולם ומלואו. מה לדעתך הקשר הזה צריך להכיל בשביל שהוא יהיה קשר בריא? הרי ברור שאבא הוא לא חבר, נכון?
אבא הוא לא חבר, אבל הוא כן חבר במובן של מחובר. האבא מוכרח להיות גם אם לא חבר ברמה הנמוכה של המילה חבר, חבר כביכול הוא בן גילו של הילד, הוא אמור להיות מחובר מאוד לעולמו של הילד. אבא אמור לדעת מהם התחביבים של הילד, מהם הנטיות שלו, במה הוא מתעניין. מעבר לכך, אתה אמרת רב מונק, באמת, בעבר היה הלימוד קשר מאוד מהותי, מאוד עמוק בין האבות ובין הבנים. בדור שלנו הדור השתנה. ועדיין ניתן, ואתה יכול לראות הורים שמשכילים אל הילד שלהם ומבינים שגם אם הם מעוניינים להשתית את הקשר על עניין של לימוד, גדולה מחנכים היום אומרים, מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. כלומר, יש בידיש את העניין לדבר בלימוד, לדבר בלימוד. כלומר, לא המבחן הפורמלי וידעת או לא ידעת עם הבת נוקב, אלא לדבר בלימוד, להרים לילד סוגיות להנחתה, מה תאמר במקרה כזה וכזה, לחוד לו חידות. כאשר אתה מדבר איתו בלימוד ואתה משתעשע איתו בלימוד, אין את העניין הפורמלי של מבחן, ידעת ולא ידעת, ואם לא ידעת, עד כמה האכזבה היא עמוקה. יש כאן קשר שהוא מאוד עמוק בין הילד לבין ההורה, ואתה יכול לראות את הילד, אומר, אבא, תשאל אותי עוד שאלות בלימוד.
אני רוצה אנקדוטה בעניין הזה, ואנחנו אז נצא לפרסומות. אני חושב שזה האמרה בברום גינחובסקי, זכרונו לברכה, שדרך אגב עכשיו יצא כרך אב כרס נוסף בעניין הזה, של הרב גינחובסקי. ואני שמעתי, אני לא יודע בין מי למי הייתה הסוגיה, אני חושב שאביו ניסה להעיר אותו באחד הבקרים. ויכול להיות שהילד היה עייף, והיה לו קשה קצת לקום בבוקר. ואביו בא ואמר לו, אם תקום, אני אתן לך סוכריה. נדבר על קושייה של רבי עקיבא איגר. והוא קפץ מהמיטה כי היה שווה לו הדיבור הזה והקושייה וההנאה של קושייה של רבי עקיבא איגר. אז דברים כאלה היו, והקשר הזה היה, הם תקשרו, והאבא היה שם, באהבות של הילד, שבמקרה הזה של רבי עקיבא מנחובסקי, הוא אהב את הקושיות של רבי עקיבא איגר, ואת השנינות, וכידוע היה מוח חריף מאוד. אז הקשר הזה שאתה מדבר עליו יכול להיות שם. אבל לצערנו היום, לא תמיד זה הנושא, והרבה פעמים הקשר הזה הוא כמו שאתה אומר, הוא בהקשר יותר של מבחן, וידעת ולא ידעת, הוא פחות השיחה החביבה והמעניינת, ויותר הופך לאיזה קטע של מבחן. ואז נשאלת השאלה, אז מתי כן? איך כן יוצרים את הקשר? אבל את זה אנחנו נעשה מיד אחרי שאנחנו נצא לפרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
Hey you
על רקע השיר הזה הנפלא של אבי מילר, הזמר אבי מילר, אנחנו ממשיכים, אתם כאן איתי מר ימונק בתוכנית ידיד נפש, והיום הנושא שלנו הוא איך לא, המשך של נושא הקשר בין הורים לילדים. איתי באולפן נמצא הרב מרדכי בארי, יועץ חינוכי ומרצה ומנהל קשב במכון אחיה, ואתם המאזינים, אם אתם רוצים להתייעץ עם הרב בארי, יועץ חינוכי של שנים ואחד הידועים בתחום, אתם מוזמנים להתקשר ל 058-693-93, 058-693-93. אם אתם לא רוצים לדבר איתנו בשידור אלא לשלוח פקס, אתם מוזמנים להתקשר ל 036-16-44-77, וניתן לפנות אלינו גם דרך האתר של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור, אנחנו מקבלים את השיחות שלכם, תוכלו להתייעץ, יש הרבה אנשים שלא מבינים או לא מצליחים או לא היה להם מודל מספיק טוב שמראה להם את הקשר שהם אמורים ליצור עם הילדים שלהם. אז הרב בארי, בוא ננסה היום לכל אותם אלה שלא היה להם מודל נכון. או שמה היה להם מודל נכון, אבל בבית של ההורים זה היה יותר מובנה, בן הזוג היה שונה, בבית שלהם ההרכב הוא קצת אחר, בכל זאת לא חיים לבד, גם אם בן אדם ראה מודל מאוד טוב אצל הבית של ההורים שלו, עדיין יש לו אישה שמביאה איתה גם משהו, ויש אנשים שלא מצליחים ליצור את הקשר שצריך להיות בין הורה לילד. אז בואו ננסה קצת לדבר עבורם. יש כאלה שיוצרים קשר, הם רוצים להיות נורא טובים עם הילדים שלהם. הם נורא פוחדים מכל היועצים החינוכיים וכל מי שמפחיד שזה דור חלש ולא ללכת עם הילדים בכוח. והם קצת מתבלבלים, הם לא יודעים איך עושים את זה. אז מה כן? מה אתה נותן להם? איזה יצא? איך בונים קשר נכון?
אכן הרב מונק, אחד הדברים שאנחנו נתקלים בהם הרבה מאוד פעמים, אלו הם הורים שאיבדו, כי לקחו להם את הביטחון הטבעי, הכל כך בריא שקדוש ברוך הוא נתן בנו, להיות הורים. הפחד מלעשות משגה, הפחד מלטעות, לפעמים גורם לבן אדם לקיפאון, במצב שהוא לא כל כך יודע איך להביע את ההורות שלו באופן נכון. בוא נדבר על קשת הקלאסיקה של הטעויות, או של הדברים שאנחנו רואים.
לקחו מי לקח, אתה מזכיר, לקחו להם את הביטחון, מי לקח להם?
כשאנשים מבינים, שדברים שתפקדו היטב פעם, המרות וסמכות והטלת משמעת מאוד קפדנית, הם לא קיימים היום. בתים השתנו. אגב, כמו שבתי ספר וחיידרים השתנו, אבל כלים אחרים אנשים לא קיבלו, אנשים לא כל כך יודעים איך הם באמת מצליחים לאחוז את המקל משתי קצותיו, מצד אחד למשמע את הילדים, להיות בעלי סמכות ומשמעת, ומצד שני להיות מחוברים לעולמם של ילדים, להיות חברים שהילדים ייתנו בהם אמון, ישתפו אותם, חלק גוררים טיפה יותר לכיוון של משמעת, תקיפות, ומנהלים את הבית כמו ככה, כמו מנהל קשוח, וחלקם שכל כך מפחדים מהמקום הזה ומנסים להיות חביבים ונחמדים, אבל בעצם לילד אין הורה, יש לו איזשהו חבר, יש איזה מישהו שכביכול מתחנן אליו, אולי תלך לישון, אולי תאכל, אולי תלמד, אבל אבא בעל משמעות, אבא שיודע לעמוד על שלו, אבא שיודע לומר לא, יודע לומר כן, יודע לנווט את הבית, את הדמות האבאית שהילד כל כך, כל הביטחון הנפשי שלו נבנה, כאשר יש לו בשנים של הילדות והנערות, אבא סמכותי לידו, כשהדמות איננה קיימת, הילד גודל באופן שחסרים בו.
למעשה מה שאתה אומר, שהנפש של הילד נבנית מגבולות, וברגע שאין שם אבא ואמא שיודעים לתת את הגבולות הללו, אז הילד נאבד.
באופן חד משמעי, כל ילד, למרות שהילד יבדוק אותנו, ויבדוק היטב האם אנחנו עקביים וסמכותיים ועומדים על שלנו, ילד משווע בתוך תוכו לגלות שאבא הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר יכול לנהל את הבית מאשר הוא. כי כאשר הילד בן השש, בן השבע, בן התשע, בן ארבע עשרה, מגלה פעם אחר פעם שהוא רק ביקש יותר מדי פעמים וקיבל את הכן, הוא מבין שבעצם ההורה שעומד מולו הוא לא הורה שיודע לתת מענה ולהתמודד.
וביום שאני צריך את ההגנה של האבא הזה, לא יהיה לי, כי האבא הזה הוא, סליחה, הוא קונינמל, הוא לא בדיוק בן אדם ש...
כי למדתי שבעצם אני מנהל אותו. יש בזה מדרש מאוד נפלא. כשכתוב ויבוא המלאק, רש"י מביא את המדרש המופלא על ילד שרוכב על כתפי אביו. והמילה רוכב על כתפי אביו מאוד ככה נעימה לנו, כי אנחנו מכירים הרבה ילדים שהם בעצם רוכבים על ההורים שלהם, והילד רוכב על אבא, והם הולכים ככה כמה ימים במדבר, ופתאום הוא שואל, מגיע הלך ממול. ואז רש"י מורה שהוא שואל את ההלך ממול, כלום ראית את אבא? אני פה באזור מחפש את אבא, אני לא רואה אותו, כשהוא רוכב לו על הכתפיים. ואבא מבין את זה ומטיל אותו בקרקע. מה אנחנו, מה המשמעות? ביום יום אנחנו נתקלים בהרבה מאוד ילדים שרוכבים על כתפי ההורים. אבא תולי, אבא קנה לי, לשון המדרש, תולי חפץ זה, תקנה לי, תביא לי. ופתאום הם מגלים שהרובוט הזה נענה לכל בקשה שלהם, הם מקשים על המקש הנכון.
לוחצים על הכפתור הנכון ואבא שולף.
ואבא מגיב. אז בעצם אין להם אבא שהוא מנהל אותם, אלא הם יודעים לשלוט ולנהל את אבא. ואז בתוך הלב יש פחד מאוד גדול, ומגיע מישהו ממול ואני שואל אותו, כלום ראית את אבא? אבא, רובוט יש לי כאן ואני מנהל אותו לא רע בכלל, בגיל 7, בגיל 9. אבא, שינהל אותי, האם ראית כאן באזור? ואז אבא בעצם מבין את התפקיד, להניח את הילד, לתת לו להתמודד, לתת לו לחוות, לא. לא, זה אנחנו לא יכולים לקנות. רק לכבוד ראש חודש, רק לכבוד שבת, וישנם דברים שאנחנו לא מביאים הביתה, אם מבחינת כלכלית, שאנחנו מבחינה כלכלית לא יכולים לעמוד, או מבחינה ערכית, לא מתאים לנו שבבית כל הדברים אנחנו לא יכולים ולא מעוניינים להביא כל דבר בכל רגע נתון. כשילד לומד, שאומרים לו גם לא מפעם לפעם, והוא מפתח את היכולת האיפוק, ואז הוא יודע, גם כשהוא יגדל הוא ידע שהיכולות שלנו מוגבלות. אין אדם שמותר לו ורצוי שכל מאוויי ליבו יתממשו מיד כאן ועכשיו.
בכלל כל התורה מלמדת אותנו לדחות סיפוקים, זה ידוע שכל המהלך של, אני לא מדבר אפילו על צומות, אבל כל ההולוכיה ילך, אתה קם בבוקר מודה, אני נטילת ידיים, אתה רוצה משהו ברכות, ברכה לפני, ברכה אחי, כל ההולוכיה ילך של האורח חיים שלנו, בנוי מזה שבן אדם צריך להבין, לא כל מה שאתה רוצה שיקרה, אכן יקרה.
וכאן מגיע לידי ביטוי האתגר הבאי, כאבא, במיוחד אחרי כל כך הרבה שעות שאני מבלה לפעמים בעבודה, הרבה נסיעות במקומות, אני מרגיש צורך מאוד גדול לתת לינקי שלי, לתת לדודי שלי, לתת לו משהו, כן, אפילו בתור פיצוי מרגישים, כל כך הרבה שעות לא הייתי לידו, ואז אני חושב, אולי מבחינה חומרית, אולי אם אני אקנה, אני אוכל להביע את הרגש עד כמה אני מתגעגע, עד כמה אני אוהב, וזאת טעות השנייה, כי מעבר לזה שהרבה שעות לא היית לידו, אבל ההכרח לא יגונה, לפעמים אנחנו, זה הכרח,
אנחנו כולנו מכירים את זה מאוד מקרוב לצערנו.
בנפשו יביא לחמו, וכל אחד עם הבנפשו שלו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, ועדיין זה לא מקנה לנו את האפשרות ואת הצורך לעשות טעות שנייה, שהיא ללמד את הילד, הנה בדברים חומריים, קניתי לך עוד גיימבוי ועוד פיירמן ועוד אישו משחק אלקטרוני, וזה תחליף לאבא. כי כשהוא יהיה גדול, הוא ינסה להמיר רגש של אהבה או רגשות אחרים, תמורת נתינה חומרית, וזה לא. אני לא הייתי כאן בשבילך, ולכן בוא נמחוק את הזמן של זמן איכות. המושג הזה לא בטוח שהוא באמת עומד בקריטריונים התורניים, אבל אני כן יכול, בכל רגע נתון שאני כאן לידו, להקשיב לו, להיות פנוי. מה זה אומר להיות פנוי? אחד הדברים שאנחנו מבינים, שככל שהדור שלנו מוצף עם הרבה מאוד כלי תקשורת, וכלי התקשורת רודפים אותנו בהודעות, בטלפונים, בכל מיני מסרים שמגיעים אלינו, לילד מאוד מאוד חשוב לדעת שבארבע דקות נטו, חמש דקות נטו שאתה איתו, לוקח אותו לגן, מחזיר אותו מהתלמוד תורה.
אתה איתו.
אני איתו, ואני רואה את זה כנהג. אתה רואה הרבה פעמים את האמא עוברת את הכביש, והיא שקועה בתוך הטלפון, ואוטוטו כאילו זה נגמר בטרגדיה. אבל נעזוב את הטרגדיה של התאונת דרכים, שומר פתאים השם, הילד זקוק לחימה. כמה דקות הלכתם, תהי איתו כרגע נטו.
למה אתה כל כך מתנגן לזמן? אני רוצה רגע לנתח את זה, להביא את זה, אתה יודע, אני בכל התוכניות שלי, והיה לנו גם תוכנית נדרת שעשינו כשאני הייתי בניו יורק, בנושא של קשב וריכוז, אני לא אשכח לך את זה, כי זו הייתה באמת תוכנית מדהימה, ועשית הייתי חסד ענק, אני ישבתי שם, ואם הייתי מביא איזה מישהו אילג פה לאולפן, כשהוא לא רואה אותי ומדבר לאוויר, למיקרופון, זה קשה, אז אני עדיין זוכר לך את זה.
בעולם לא היינו כל כך קרובים ורחוקים בו זמנית.
כן, אה? ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, בוא נביא את זה רגע לחיי המעשה. בין אם אתה אדם עובד, בין אם אתה אדם לומד. את הילד שלך אתה שולח ללמוד. זאת אומרת, המפגש שלך עם הילד שלך יכול להיות בדרך כלל פעם ראשונה, אם אתה אדם לומד בצהריים, אם בחיידר של הילד שלך באים בצהריים, כי יש חיידרים שעושים את זה ככה מהבוקר ועד ארבע, ואז משחררים את הילדים. אז או שאתה לא נמצא, שהוא לא נמצא. הזמן הקצר שבו אתה נמצא עם הילד שלך, בדרך כלל בבתים נורמליים, אני עכשיו בלי המשחקים, בלי צעצועי לשון, זה בזמן הכי קשה. יש מלחמת בוקר, לשלוח את הילדים, יש מלחמת ערב, מקלחות ושינה בזמן, ואשתך גם כבר ממוטטת וסמרטוט, וכשאתה בא הביתה, אתה אומר ככה, יש לי 20 דקות או חצי שעה להיות עם הילד, כי הוא גם צריך ללכת לישון בכדי לקום בבוקר בזמן. באותה חצי שעה, אתה גם רוצה להיות אבא שנותן גבולות, גם אבא שקצת מפצה על השעות הרבות שאתה לא נמצא, או על התקופות שאתה לא נמצא, וזה נהיה נורא מסובך, כי אתה לא יכול בחצי שעה להגיד, אוקיי, אני גם נהיה אבא עם הרבה מאוד גבולות, וגם אבא נורא נותן, או הזמן הזה הוא באמת צריך להיות זמן נורא איכותי, נורא מדוד, נורא מחושב, בשביל שתעשה את הצעדים הנכונים. כי יש לך רק חצי שעה להראות לילד את האהבה והנתינה. אז בוא נאמר שהיצע שאתה אומר, סגור את הפלאפון, תניח אותו, לא וואטסאפים, לא מיילים, שום דבר. טלפון סגור, עכשיו ילדי חמודי, אני עבורך. אוקיי? אבל באותו זמן, אתה גם צריך לתת גבולות. אז איפה התמעיל הזה?
השאלה היא נהדרת, כי בעצם אתה היית פה פלא רבים, שמתלבטים בדיוק בדילמה היומיומית, דילמה, בסופו של דבר, אנחנו כן כהורים, ההורות שואבת מאיתנו את הכל. אנחנו הכל מוכנים לתת עבור ההורות שלנו. אבל אני רוצה להסביר ככה שתי נקודות ברשותך. נקודה אחת, כשאנחנו מתנהרים המושג של זמן איכות, הכוונה היא מהמושג החילוני של העניין, ואני אסביר למה הכוונה. כלומר, יש לך 23 שעות עבורך, ושעה ביום תיתן עבור הילד, ומה שנקרא, יצאת ידי חובתך. ואנחנו חושבים שלא. יש עניין של התפקיד ההורי, ואני רוצה באמת לעבור לנקודה השנייה של נוכחות הורית.
שהוא 24 שעות.
שאלתי ילד, הגיע אלינו לאחיה, ושאלתי אותו, מה הם הרגעים היפים שלו ביום? שאלון השלחתי, והוא כותר, שהשעות שהוא מתנמנם, בלילה לפני שהוא נרדם בשמונה, וכל הנגינה של הלימוד של אבא בוקע מהסלון, אלה מהדקות הכי מתוקות שלו ביום. כלומר, אין תקשורת, אבא לא מדבר איתו כרגע, אבל יש נוכחות של אבא וכל הלימוד מתרונן בבית, וזאת הרגשה מאוד נעימה של בית. ילד או נערה גם יכולים לומר לי אותו דבר על עוגות של אמא. הם מגיעים הביתה ויש ניחוח של אפייה ויש ניחוח של בית. יש אווירה ואקלים של בית. העניין מול הזמן איכות, במרכאות, זה שאנחנו לא יכולים לבוא ולתחום, אוקיי, אנחנו עבור ההורות מקדישים 20 דקות, ויש לנו את יתר הזמן עבורנו. יכול להיות שיהיה לנו עבור הילדים שלנו רק דקות בודדות, אבל אם בדקות הבודדות האלה אנחנו בעצם מביאים לידי ביטוי את המשמעות, מה זה אומר עבורנו כרגע להיות הורים, לדינה, לגילי, ליאנקי, הילדים קולטים, הם לא בודקים אותנו עם שעון, חשוב, ככל שניתן מפעם פעם להביא להם יותר זמן.
אבל האווירה שלנו נמצאת שם.
האווירה והנוכחות והלב והנשמה של בית יהודי, האקלים הזה, גם אם האבא לפעמים עסוק מאוד, ועניינים בריאותיים ולימודיים ומגלגל גמחים וכולי, הנוכחות שלו, האווירה שהוא משרה בבית בדקות האלה, כאן הערך, זה החמצן של הבית, וזה הדבר שאי אפשר לכמת אותו.
אבל אתה יודע שברוב הבתים, לצערנו, אתה יודע, היום בתים, אנחנו באמת דור אחרון לפני ביית המשיח, והמון קשיים. אני מדבר איתך מהניסיון שלך ושלי, ואנחנו ככה משתפים את המאזינים. בהרבה מאוד בתים, האישה עובדת, האימא עובדת, וגם היא כשהיא מגיעה לשעות שהיא כבר צריכה להשכיב ילדים, או לקלח ילדים, או לאסוף אותם לארוחת ערב, זה זמן שנהיה מאוד קשה. והמפגש העיקרי שיש לילדים, זה או עם הנוסחה שנקראת אבא של שבת, אבא שבעיקר בשבת רואים אותו, או בשעות המאוד קשות, גם לאבא וגם לאמא, כי סוף יום, ואנחנו בסך הכל בני אדם, ומה עבר לנו בעבודה על כל אחד, ואיזה התמודדויות, זה כל אחד יודע את מרת נפשו. יש פה משהו שהוא כאילו לא לעניין, כי נקודת המפגש עם הילד היא בזמנים כל כך, בוא נקרא לזה, לא מוצלחים, שאיך כן מייצרים מפגשים או זמנים מוצלחים, איך יוזמים את זה?
אחד הדברים היפים בתוכנית שלך רב מונק, שאתה נוגע בנקודות הכי קשות, הכי מדממות, ומניח אותם על השולחן, ואומר את הדברים כמות שהם. אבל אנחנו חייבים לתת להם מענה. אני מקווה מאוד, אני יועץ חינוכי בתלמודי תורה, וכאשר הילדים התחילו להישאר משעה, בדרך כלל באחד, הילדים בגיל 3, 4, 5, הילדים בפעוטון היו לוקחים אותם הביתה, ואז הם התחילו צהרון, והתחילו להישאר עד השעה 2 ו-3 ו-4, המלמדים תמיד היו שואלים אותי, תוך כמה שנים נגיע, למצב שבעצם גם ההורים מגיעים לישון כאן בתלמוד תורה בלילה.
זה יגיע, יגיעו.
יש כאלה שפחות זוכל. עכשיו, את ה... אנחנו לא נהיה יפי נפש. ההכרח להביא לחם לפי עטף הוא הכרח, ואנשים הולכים לעבוד ולהביא לחם לילדים, זהו דבר אחד. אבל דבר שני, מה אנחנו עושים באמת בדקות האלה? ופה נאמר את הדברים באופן ברור. ילדים שנושרים מאוחר יותר, ילדים שמתפרקים מבחינה נפשית, אלה באמת ילדים שלא גדלו בבית, אלא בסיר לחץ מבעבע, שהטמפרטורה תמיד עמדה על, ככה, על משהו מאוד גבוה, שאת הקולות הביעבוע שמו גם
השכנים. הווליום תמיד רק עלה.
הווליום רק עלה, וזה נשמע היטב בכל השכונה וכו'. וילד מגיע הביתה והוא ירא מאוד מאבא, כי אבא חוזר מעבודה והוא סחוט, והוא נורא נורא כועס, ויכול להיות גם אלים, אלים מולולית, ואמא סחוטה, זה לא בית. אנחנו נחפש מילה אחרת למילה בית.
זה מילה קשה מה שאתה אומר. זה לא בית. אי אפשר לגדול שם. אני רוצה להגיד לך, במילה אחת, אני בהרצאות שלי, אומר לאנשים, בדרך כלל לנשים, נשים יקרות, אפיתן פעם חלות, תאמרו לי, באיזה טמפרטורה אופים חלות? אז יש נשים בודדות שיודעות, כי רובן לא מגיעות לפות חלות, קונות פה ושם. אבל אני שאלתי, האם ניתן להפות חלות ב-800 מעלות חום? אז כל אמור, בוודאי שלא. אני שואל, מה יקרה לחלה? היא תישרף ברגע מבחוץ, ובפנים היא תישאר בצק. הבתים שאתה מתאר, זה בתים שאי אפשר לגדל, אי אפשר לגדל אבל, בהם ילדים, אי אפשר לחיות
שמה
בהם.
שמה ילדים נשרפים מבפנים.
אוקיי, אז זה הפוך, אתם משם נשרפים בפנים ונראים איכשהו אולי מבחוץ.
פריחים מבחוץ.
כן, אז זה דבר שהוא נורא והיום, אז איך כן מייצרים את זה, ואנחנו רק נפתח עוד פעם את הקווים למאזינים שלנו, מאזינים שרוצים לעלות לשידור ולהתייעץ עם הרב מורדכי ברי, שהוא יועץ חינוכי ומרצה ומנהל קשב במכון אחיה, מוזמנים להתקשר עכשיו ל-058-600-93-93, 058-600-93-93, אתם יכולים לכתוב לנו גם פקסים ונאטי, חדד הולך להביא לנו את הפקסים מהמכשיר, או לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור, ושוב אנחנו באמצע הנושא המרתק הזה. אז איך כן? אוקיי, הבנו שלא, זה לא לבוא הביתה אחרי יום עבודה, אחרי כוילל, ממוטט ועצבני, כי הילד שלך יודע, איך אומרים, כל עוד אבא לא נמצא, החיים שלי הם חיים, כל עוד אני בחיידר, אז אני מקווה שהחיים שלו חיים, כי גם שם יש הרבה התמודדויות חברתיות ו... אתה יודע, כל מיני דברים, שמערכות צעירות ופוליטיות, ודברים ככה שיכולים מאוד מאוד להיות קשים לילד, אבל איך אנחנו יוצרים שהבית הוא יהיה עוגן? כפי שאמרנו שבוע שעבר, וורט מאוד מאוד יפה ונחזור עליו. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו. מי ששתול טוב בתוך הבית, אז גם כשהוא בחצר הוא ממשיך לפרוח. איך אנחנו גורמים למצב הזה ליצור אטמוספירה, אווירה טובה בבית, שהילד ירגיש הבית שלי, זה המעוז שלי, זה המקום שכיף לי להיות בו. איך עושים את זה?
יפה. מה שאומר שלבוא הביתה, אנחנו לא יכולים לבוא הביתה כמובן מאליו, ופה אנחנו שוב נזרקים למקור התורני, הספר אגרא דקלא כותב את הדברים באופן מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד יפה, והדברים מתאימים כמו שהם התאימו לפני 100 שנים ויותר, הם מתאימים גם להיום. הוא כותב שכאשר לפעמים בן אדם חוזר מדרך, והדרך היא ארוכה ומייגעת, הוא כותב הנחיה מאוד ברורה, רב מון, הוא אומר לבן אדם, אתה לא תבוא מיד הביתה, אתה תלך למקום ליד, יכול להיות בית מדרש או מקום אחר, ככה לשטוף פנים, לשטות משהו, הוא אפילו כותב למעלה מכך, הוא אומר, תאכל משהו קל, זה שהגברת לא תשמע, אבל תאכל משהו קל, כלומר, איזשהו פרי או משהו, וכאשר אינך רעב ומוטש ועייף, וממילא גם מרוגז וכועס, אתה מגיע הביתה, אתה מחייך קודם.
איפה זה כתוב?
ספר אגרא דקלא.
אני אגיד לך למה. זה מדהים מה שאתה אומר. סליחה שאני קוטע אותך, זה מדהים. כי כשאני למדתי מנהל עסקים, בא לנו באמת מנהל ככה, ותיק גורו בניהול שניהל מאות ואלפי עובדים. והוא אמר לנו, רבותיי, אם אתה מרגיש שאתה עצבני, אל תיכנס למשרד. לך לבית קפה, תשב שם על איזה עוגה טובה וקפה, תבוא למשרד שאתה רגוע. ואם לא נרגעת, אל תיכנס למשרד. כי העובדים שלך בשביל שיראו אותך מנהיג, צריכים לראות אותך רגוע. כי ברגע שאתה עצבני, אתה לא מנהיג.
שים לב לקונפליקט. מה-30 דקות שנשארו עבור ההורים, של ההורים עבור הילדים, 20 דקות הולכים לבית קפה מעכשיו.
אבל... לא, לא לבית קפה, עזוב, את יודע מה? עדיפים 10 דקות עם אבא רגוע מאשר חצי שעה עם אבא עצבני.
חד משמעית, חד משמעית. אבל עדיין הרעיון, כי לפעמים עצם זה שבן אדם יודע שהוא מתעכב עוד רגע אחד במכונית, עוד רגע אחד במכונית, נושם עמוק, נושם עמוק, ככה לוקח את השניות, ויודע שהוא, גם אם הוא יבוא לתוך קלחת, דיברת מקודם על הבוקר.
הוא יבוא לתוך קלחת, מה זה אם? הוא יבוא לתוך קלחת.
אם הוא ייכנס לבית שלו, הוא יבוא לתוך קלחת, לפעמים אנשים טועים בקומה. ואם הוא יבוא לבית שלו, הוא יבוא לתוך קלחת, אם זה בבוקר, אנחנו מדברים על מלחמת ההתשה, אם אנחנו מדברים על שעות הערב, זה מלחמת ששת הימים, הקבועה בכל בית, להשכיב את הילדים.
לא רוצה להתקלח, התקלחתי אתמול, אני אתקלח מחר, בבוקר, לא רוצה, כן, רוצה עוד 5 דקות, אני רעב, אני צמא, אכלתי כבר, מחר, אחרי זה.
מוכר.
אני רק גומר את הפרק, עוד 5 אבנים, אני גומר את התור. כל מה שיש בכל בית בריא.
כל החברים הולכים לישון מאוחר יותר וכולי.
כן, לכולם יש ורק לי אין.
וההורה אמור להתמודד. אבל שוב, אני חושב שאני כן אומר גם לגבי האמא וגם לגבי האבא. עוד כמה רגעים לשטוף פנים, לשטות משהו ולנהוג בקור רוח, זה החובה שלנו. ומה שנכון לגבי מנהל עסקים, נכון עוד יותר לגבי הבית.
העסקים האמיתיים שזה הילדים והבית.
יפה מאוד, היהלומים האמיתיים, זה באמת הילדים, כי בסופו של דבר לשם אנחנו הולכים, בשבילהם אנחנו כל כך עמלים. ועדיין, לפעמים יש גישות שהן שונות, אבל המהות שלהם היא לא כל כך תורנית ולא כל כך יהודית, ולכן הם לא כל כך עובדים. כאשר אמא מפתחת קריירה, קריירה מאוד משמעותית, ולצורך הקריירה, היא כבר משעה מאוד מוקדמת בבוקר, היא לא בבית, ועד שעה מאוד מאוחרת.
ילדי מפתח.
וכשהיא מגיעה הביתה, היא שקועה בלימודים, כי לצורך הקריירה שלה, אמורה להיות גם תואר שני וגם דוקטורט בהמשך.
אני איתך בכל מילה.
יש לפעמים כחטא על פשע, והפשע הראשון להביא פרנסה הביתה הוא גבולי, רק הקדוש ברוך הוא בוחן לבויות, לבבות ולב, והוא יודע מה כאן בנפשו יביא לחמו, ואיפה כבר התמכרנו לעבודה, והעבודה הפכה להיות כבר איזשהו משהו שהתמכרנו אליו, ואנחנו מוסיפים הרבה מעבר למה שהכללה מחייבת אותנו להביא הביתה. אבל עדיין יש לפעמים אנשים שילכו לקבל מה שנקרא רציונליזציה, איזושהי אידיאולוגיה שתבוא ותאמר להם, את כאימא זכותך לבוא לפתח קריירה, את באה הביתה, תלכי לנוח, תנעלי את הדלת, זה בסדר, תני לילדים לריב, הם יסתדרו אחד עם השני. וכאן אנחנו כן מרגישים, אתה רואה את הילדים כשהם מתבגרים.
משלמים מחירים גבוהים מאוד.
אימא שבאה הביתה, והילדים רואים שהיא ממוטטת ועיפה ובקושי שורדת, אבל הם מרגישים על האידי שמאמה, על האימא היהודיה, בכוחות שיש לה, היא מתפקדת, היא מנהלת את הבית, יותר מוכר ככה מתמוטטת לפעמים, מתמוטטת ככה ושותה משהו ונחה. הילדים האלה, גם עם החיים לאורך השנים האלה, לגדל אותם עד שמתבגרים הם קשים, אבל אמא הולכת איתם לכל מקום. אמא שהתנקרה לילדים שלה, כי כרגע היא הולכת לנוח וזה חשוב וכו' וכו', הילדים, אין בזה שום אפשרות אחרת. הילדים כאשר הם יגדלו, באותה מטבע הם ינהלו את החיים. אנחנו צריכים להיזהר מאוד. אמא יהודיה, אני אספר שהוא משהו, יש לי חבר שהוא רב בתיכון חרדי, והוא נתן לבנות תרגיל מאוד מעניין, הוא ביקש מהם לכתוב על נייר, מהי אמא יהודיה בעיניכן? של התלמידות הנערות.
ואחד הפתקים,
אחד הפתקים שבר את ליבו. כי באחד הפתקים כתבה אחת הנערות, וכתבה שם את המשפט הבא רב מון, כי היא כותבת, האמא היהודיה הזאת, האמא בעיניי, שמיד אחרי הדלקת הנרות, היא נופלת שדודה על הספה, והיא ככה נשכבת באפיסת כוחות, והיא נרדמת, והיא נחה. ולא בטוח שככה אנחנו רוצים שהילדים יחשבו שזאת הדמות של האמא היהודיה. האמא היהודיה זאת שעמלה...
זה המודלינג שהיא ראתה.
נכון, היא עמלה, היא יגיעה, אבל בסופו של דבר, מי ידמלה, מי ישבל? אנחנו מחכה, אנחנו לא מתקנים באף מודל חיים אחר שאנחנו מכירים עלי אדמות. הוא קשה, הוא המון המון יגיעה, אבל בסופו של דבר, זאת הדרך על המנוחה והנחלה.
יפה, יפה. אז פה אנחנו מנסים לבנות כרגע את המודל של איך אנחנו רוצים שזה ייראה. ובוא תאמר לי, מה אנחנו עושים כש... אתה יודע, ילד קצת... מתבלבל. אנחנו רוצים להיות איתו טובים, ואני נותן להרבה הורים עיצה. לכו עם הילד להליכה. זה מאוד בריא גם לנו כהורים, וגם לילד, אבל בלי טלפון. לא שאתה בטלפון עם האוזניות, ואתה כאילו מוכיח לילד, גם בזמן שאני הולך איתך, אני לא איתך.
זה דווקא יכול להיות מושלם, האבא עם הטלפון, ילד עם נגן, זאת הליכה שתהיה שקטה ותגמר יפה מאוד.
יפה, אז לא, אני אומר לא. אני אומר, מדריך הורים, לך עם הילד שלך. בסופו של דבר, אני אומר להם, יום, יומיים, תשאיר את הטלפון בבית. אנחנו עושים ככה.
הקטע הקודם היה באירוניה למי שלא הבין, כן?
ברור, ברור, ברור. אז ההליכה הזאת, ואתה יודע, פתאום אתה מגלה מה עולמות התוכן של הילד שלך, מה מעניין אותו? אתה יודע, אז יש את הגילאים האלה של, אבא, מה זה הסמל הזה? איזה סוג רכב זה? זה מיצובושי. אבא, נכון שזה טויוטה? כאילו, יש איזה גיל כזה שמעניין אותם רכבים, ואתה פתאום שם לב שהילד מדבר איתך, הילד צריך אותך. הילד, אם אתה לא תהיה שם, לא יהיה שם אף אחד. אבל אז לפעמים קורה שהילד קצת מתבלבל. אתה כאבא מנסה ונותן לו כאילו זמן שהוא זמן שנראה בלי גבולות ויותר חברי, ואז הילד כאילו מרגיש אבא חבר שלי. ואז יכולים לבוא כל מיני מילים לא לעניין, חוצפות, חוסר משמעת. איך אתה משלב או גורם לילד להבין שהטוב לב שאתה נותן לו כי אתה באמת אוהב אותו, לא יכול לבוא על חשבון חס וחלילה הדרישות של התורה ממך כילד לאבא של מכבדו, לא יושב במקומו, לא יסתור את דבריו וכו' וכו'. איך עושים את זה? איך משלבים בין הגבולות לבין החברות?
יפה. קודם כל אנחנו באמת חוזרים לפער שיש בין להיות חבר לבין להיות מחובר. התפקיד שלנו כהורים זה להיות מחוברים לעולמו הפנימי של הילד. להיות מחובר, ואם הילד כרגע מתעניין בדגמים של מכוניות ורכבים, זה לגיטימי, זה גיל שיכולה, הוא נהדר, זה בסדר שאנחנו שם נהיה בשבילו. מה שלא לגיטימי, וזאת טעות חינוכית, כאשר האבא לצורך העניין, בכדי כביכול להתחבב על הילד, הוא משפיל את הרמה, ואז הוא מדבר, מתנהג ומתבטא באופן שהוא לא הולם. הילד, כמו שאמרנו מקודם, הילד לא זקוק לעוד איזשהו חבר, ממה שהוא רגיל בכיתה הוא ביום יום. הוא רוצה שאבא יתעניין בו, שאבא מרום מעלתו של אבא יתעניין, יגלה עניין בעולמו הפנימי. אין לו שום עניין שאבא, לצורך העניין בגיל 8, 9 ו-14, שאבא יוריד את הרמה שלו ויתבטא או ינהג איתו. כלומר, בוא ניקח לצורך העניין, אפילו תחרות ריצה היא מיותרת בגילאים האלה. אני יכול לענות, אני יכול לשאול, אני יכול לדבר.
אתה חושב שזה מיותר? עניין.
אם אנחנו מדברים על היום-יום, התשובה היא כן. כשאנחנו נלך פעם לפארק בחופש, אז זה ייראה וישמע אחרת. והילד ידע את הקונטקסט, ההקשר של, הנה אנחנו כרגע בפארק בגן יהושע, והנה כרגע יש פה איזושהי תחרות. ביום-יום, אנחנו לא צריכים לשמור על ריחוק, אבל כן לשמור על מעמד.
דיסטנס.
והנה ראיתי אחד מגדולי הדור, ככה הסתכל במבט מאוד מקפיד, אחד הילדים ליטף את ה... את הזקן של אבא, הוא השתעשע, הוא עושה כזה מבט, לא, כאילו, יש דברים שהילד אמור יותר לכבד, יותר להבין, אבא, יש דברים שאנחנו לא עושים אותם.
ופה אני רוצה, אחרי שאנחנו נצא להתנחת המוזיקלית, לדבר איתך על אחד הנושאים הכואבים ביותר שאתה בטח רואה אותם. אני אומר אותו במשפט הבא וננתח אותו אחר כך. איך אתה רוצה שהילד שלך יכבד אותך אם אתה לא מכבד את עצמך? אבל זה נעשה אחרי שנצא להתנחת המוזיקלית ומיד מיד שווים. מנדי, התנחת המוזיקלית, תודה.
ילד, התעוררת, לא אל תישן, אל תוותר. נכון, בקושי שנרדמת, כי בגיל הזה קשה יותר. ילד, התבגרת, חלף כל כך מהר. רק אתמול איתי שיחקת, והיום אתה בקושי מתקשר. זה לדרך ילדי, אל החיים היפים, רק אל תשכח איך זאבים מחופשים לאנשים. ילד, אז אחרת, הלכנו פעם אל הים, ומגל גדול ליוות. אתה תפגוש הרבה גלים בעולם. צא לדרך ילדי אל החיים היפים, רק אל תשכח איזה הבים מחופשים לאנשים. ילד, הידעת, העולם הזה כולו הסתר, והחוכמה היא מצאת את האדון הגדול שמסתתר. החיים היפים, רק אל תשכח יש זאבים מחופשים לאנשים. צא לדרך ילדי אל החיים היפים, רק אל תשכח יש זאבים מחופשים לאנשים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום הרב מרדכי בארי, יועץ חינוכי ומרצה ומנהל קשב במכון אחיה, אחד המומחים, ואולי אפילו, אני חושב, הראשונים מהיועצים החינוכיים שככה לקחו את העניין הזה בצורה מקצועית, אבל בלי לשכוח את התורנית, כי דיברנו על זה ככה ברבע מילה, על אלה שלוקחים את העניין המקצועי ושוכחים קצת את התורני, אבל לא נרחיב בזה כרגע. לפני הפרסומות אנחנו דיברנו על כך ש... על הנושא של הורים שלא מכבדים את עצמם, ואז קצת קשה להם לדרוש מהילדים לכבד אותם. אבל עוד לפני שאנחנו מנתחים את העניין הזה, מאזינים, אם אתם רוצים להתייעץ עם הרב בארי, אתם מוזמנים להתקשר בכל מה שקשור בנושא של חינוך והקשר שיש לכם או שאין לכם, או הקשר הלא נכון שיש לכם עם הילדים שלכם, לטלפון 058-693-93, 058-693-93. השיחה כמובן היא בעלות שיחה רגילה. 03-616-4477 זה מספר הפקס שלנו, ואפשר לפנות גם דרך האתר של רדיו קול חי. והיום אנחנו מקדישים את השידור הזה בכל הנושא של הקשר שלכם עם הילדים שלכם, על החיוניות שיש לקשר יציב, על ילדים שגדלים בצורה נכונה. והקשר הזה, לצערנו היום, עם כל מטלות החיים, הוא בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט. הרב בארי מקודם הזכיר את הנשים הקרייריסטיות שבוחרות בקריירה וחושבות שניתן לשלב קריירה ומשפחה. הוא דיבר על לפעמים על הקושי של ילדי מפתח, שהאימא באמת משקיעה הרבה מאוד בקריירה ויוצאת כבר בשעות מוקדמות מהבית וחוזרת בשעות מאוד מאוחרות מהבית, ואז היא צריכה לנוח כי היא באמת ככה אחרי 9 שעות שהיא הייתה בעבודה, והילד מרגיש וחש הקריירה מספר 1, אני מספר 2. אז זה נושא אחד שככה לדעת. אנחנו לא באים פה חס וחלילה ומדברים כנגד נשים קרייריסטיות, בכל אופן לא אני, אנחנו כן אומרים, רבותיי, זהירות, שימו על המשקל ותדעו שיש לזה מחירים, ועלולים להיות לזה מחירים. ואמא יקרה, הבן שלך לא צריך לא בייביסיטר, לא, איך קוראים לזה, פיירמן, טטריס, אני לא זוכר את השמות, אני קצת ותיק, היום יש בטח כלים אחרים, אני לא זוכר את כל השמות, אולי החברה הצעירים שם בהפקה יוכלו להגיד לנו איך קוראים למשחקים החדשים? יש כזה גיימבוי, וזה שמכניסים את הדיסקים האלה עם ה-150 משחקים ועם כל ההחלפות. ילד לא צריך את זה, הוא צריך את אמא, וכשהיא לא שם, כל תחליף שלא תתני לו, זה רק פיצוי בשביל לנקות אצלך בתוך הלב את הזלזול שאת מזלזלת בילד שלך לצורך דברים אחרים. אבל אנחנו התחלנו לדבר על נושא של כבוד. התורה דורשת מילד לכבד את אביו. לא לסתור את דבריו, לא יושב במקומו. התורה גם דורשת, הגמרא בקידושין, מדברת אפילו זרק את הארנק לים, חייב לכבדו. זאת אומרת שאבא זרק את כל הכסף של הילד לים, הבן צריך לכבד אותו. והיום אתה רואה הרבה ילדים, או שמתעלמים מההורים, או שאמא יכולה לבקש מילד 10 פעמים. אני לפעמים בא מהעבודה בשעות מוקדמות, 5-6. וככה כל הילדים בגינה, ואתה רואה אמא שמדברת 10 פעמים, אומרת לי להיכנס הביתה. והוא כלום, הוא, איך אומרים את זה, לא סופר אותה. הוא לא רואה אותה. ואני אומר לעצמי, שמה קולנו? מה האמא הזאת חושבת לעצמה? שמה? ואתה רואה ילדים שפשוט לא מכבדים את ההורים בגרוש. איך זה קורה, הרב ברי? איך זה קורה?
כן. הרמת פה להנחתה שלה שהיא גדולה והיא רחבה, ואולי שוב ניגש כן למקור התורני. הזכרת את הגמרא בקידושין, והגמרא בקידושין, כשהיא רוצה להביא את הדוגמה המוחלטת לכיבוד הורים, זאת הדוגמה הקלאסית של דמה בנתינה. וכשאני מלמד את הגמרא מסכת קידושין, דמה בנתינה, ובאו חכמי ישראל לקנות יהלום במיליוני שקלים, מיליוני דולרים, והוא לא מאיר, הוא לא מאיר את אבא שלו. ואתה מלמד את זה עם נערים בשיעור א', בשיעור ב', בישיבה, והם כולם שואלים, מה זאת אומרת, הוא לא יראה את אבא.
אבא עוד יחס עליו, הוא יכול להיות מיליונר.
יפה. ואז אנחנו מדייקים בגמרא, ולא כתוב בגמרא ולא עירו. יש גמרא, הגמרא מדייקת, כתוב ולא ציירו, הוא לא צייר את אבא. כלומר, דמה בנתינה גדל במשפחה עם ערכים, גם בשביל מיליון דולר.
לא מיירים.
אבא ישן, כרגע לא מיירים, יש פה ערכים, ממון זה עניין שולי. ואז אתה יכול להבין למה דמה בנתינה זאת הדוגמה.
זו הדוגמה של התורה, כן.
והוא אומר, אם אבא מכבד את עצמו, ויש כללים בבית, מה זה אומר שבת, מה זה אומר הדמות של אבא, המעמד של אבא בבית, הילדים ישתפו פעולה בשקיקה, כי גם הם מעוניינים באבא שהוא מנהיג, כי זה נותן להם, להם, זה נותן כוח, ביטחון ועוצמה פנימית, ולהיות גאים באבא, להיות גאים באבא. כאשר אבא לא מכבד את עצמו, או אמא לא מכבדת את עצמה, הם יהיו מאוד מאוד נבוכים, הם יהיו מאוד נבוכים, ואלה הם מאוד קשה. הם ינצלו, באשר הם ילדים, זה כמו עובדים שיש להם מעביד חלש, מה שהם יכולים הם ידרכו, נכון? מה שהם יכולים הם ימצאו. אבל לטווח, לא רק הרחוק, הטווח המיידי, הם ריקים מבפנים, הם מרגישים רע, וההרגשה הזאת יותר מאוחר אנחנו, דיברנו על האמא הקרייריסטית, הרבה מאוד מהאמאות יותר מאוחר את המשכורת הלכו לשלם.
על טיפולים.
על טיפולים ודברים כאלה, וחבל.
השם ירחם. טוב, אנחנו נענה למאזינה שכבר ממתינה הרבה זמן לקו. לילה טוב.
לילה טוב. אני מאזינה קבועה של התוכנית, מאוד נהנית, אפילו שזה מאוחר, אבל אי אפשר לפספס את זה.
טוב, תודה, תודה.
תודה לכם. אני רוצה לשאול על ילד בגיל 12.5, שהוא לא מעוניין ללכת לא לחברים, וגם שהם לא יבואו אלינו.
ילד בן 12.5, הוא הילד הקטן בבית?
הוא הבכור.
הבכור. אוקיי. כן. ויש אחים מתחתיו?
כן.
ובתוך הבית ספר הכל תקין? בתוך הבית ספר איפה שהוא נמצא? מבחינה חברותית?
כן, אבל נראה לי הוא לא מספיק מכבד את עצמו.
הילד?
כן.
כלומר?
נראה לי ש... נראה לי שהוא לא, נותן להם להגיד דברים אפילו שהוא לא כל כך נעים לו, הוא לא נכנס איתם לוויכוח.
לא הצלחתי להבין, עוד פעם, מה הוא עושה?
הוא נותן להם, איך אומרים, לעשות מה שהם רוצים, והוא לא נכנס איתם לוויכוח, איך אומרים, ביישן.
הוא נותן שידרכו עליו?
כן, אבל לא, עד גבול מסוים, כן.
אוקיי, אז זאת אומרת שחברים זה לא בדיוק הנושא, מה הוא עושה כן בבית, מה הוא כן אוהב לעשות?
זה לקרוא ספרים, ולשמוע רדיו בזמנים שמותרים, זאת אומרת לילד.
כן.
וגם לשחק בטטריס ודברים כאלה.
יש לי שאלה מאוד ככה שאותי מסקרנת, בטח גם את המאזינים שלנו, ואז אני אעביר לערב בערי את המיקרופון. למי זה מפריע יותר? לך מפריע לראות שלילד שלך אין חברים, או שאת חושבת שגם לילד מפריע שאין לו חברים?
לא, זה מפריע לי.
ולילד?
לילד זה לא מפריע. אני לא מרגישה לו משהו. אפילו יבוא אליו, יקראו לו, בוא נרד לשחק למטה משהו. הוא אומר, לא, לא בא לי.
אז בוא נשאל אותך שאלה. אז מי אמר שיש בעיה? אם לילד לא מפריע...
מה שאני משווה אותו... בין האחרים, ילדים אחרים, אז אני רואה שיש בזה שוני שזה מין לא נורמלי.
אז את אומרת שהשוני הזה מאיר אותך, וזה יפה מאוד. זה דוגמה לאחרים, לדעת שאם יש משהו שהוא חריג, שכדאי ככה להרים דגל ולשאול שאלה. את אומרת שאולי, אולי יש פה בעיה. אבל בוא נצא מתוך הנחה שיכול להיות, אחרי שהרב ברי ינתח, אז אולי נחשוב אחרת, אבל יכול להיות שיש משהו, ואני אומר את זה הרבה פעמים להורים, שלנו נורא מפריע ונראה לנו נורא והיום, ולילד זה טוב כי הוא יותר מעוניין בספרים, יש לו את חלק החברות והחברים בבית הספר, בבית הוא יותר רוצה לעשות דברים לעשות. לא בטוח שילד כל כך סובל, נכון?
נכון, בדיוק.
אז רק רציתי את זה להעביר, עכשיו ניתן לרב ברי לשאול שאלות.
יפה. תודה.
רק ברשותך ככה שתי שאלות קצרות. שאלה ראשונה, מבחינה לימודית, איך היית מגדירה אותו, את ההישגים הלימודיים שלו?
מצטיין.
נהדר, נהדר. ושוב, באספות הורים, כשאת מדברת בתלמוד תורה עם המורים, איך הם מתארים אותו מהבחינה החברתית? הם גם רואים שהוא יותר בודד, או שמבחינתם בתלמוד תורה הוא תלמיד רגיל?
מבחינתם הוא תלמיד רגיל, אפילו יותר מדי מדבר.
יותר מדי מדבר?
אפילו, כן. כאילו אין לו גבולות של, לפעמים גם בשיעור קצת נכנס לדיבורים.
אני אומר לך כך, קודם כל באמת אני אמשיך את המתווה הנפלא של הרב מונק. קודם כל תנוח דעתך שברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד שלומד היטב, ובעצם הקושי הוא לא קושי עמוק, זה לא שהילד כרגע מתמודד אל מול סבל, אבל כן חשוב לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם, אנחנו, הרמב"ם מגדיר אותנו כיצורים חברתיים, אדם מושפע, הוא לא זאב בודד, הוא איש להקה, תמיד ילד אמור להיות מושפע ומשפיע בחברה, באשר הוא בן אדם, ועדיין יש בקשת מאוד רחבה, ישנם כאלה שהחברה היא כל הזמן חלק מההוויה שלהם, ואם אתה מנתק אותם מחברה חייהם אינם חיים, וגם הקדוש ברוך הוא ברא את אותם אנשים שבאופי שלהם הם מוחצנים פחות ומפנימים יותר, והם יותר הם חיים
לעצמם. זאבים בודדים.
ומה שצריכים לפקוח עין, האם הילד היה מעוניין להיות יותר בחברה, ויש לו איזשהו מחסום רגשי שמונע ממנו לבטא את הרצון, או שבעצם נוח לו כך. ואז כן הייתי מתייעץ עם המנהל, עם המפקח, עם יועץ חינוכי בתלמוד תורה, עד כמה הוא רואה את זה באופן חריג. אם הם לא רואים באופן חריג, תניחי לו ללמוד ולהתנהג ולהתנהל. אם הם כן רואים, ישנם ילדים שהכישורים החברתיים אצלהם לא מתפתחים באופן אוטומטי. כלומר, רוב הילדים, אתה לא מלמד אותם חברה. אני כן מלמד אותם לקרוא, אני כן מלמד אותם הרבה מאוד דברים בהתפתחות. קודם חברתיים ויכולת להתערב נכון בחברה, הם לומדים מעצמם רוב הילדים. ישנם מעט ילדים שזקוקים לאישי הכוונה, וישנם יועצים ומטפלים שזו היכולת שלהם, יכולת נפלאה, לדעת לפעמים בקבוצה או לפעמים באחד על אחד, עושים איתם החלפת נעליים, סימולציות, ונותנים להם את הכלים החברתיים.
מי עושה את זה בדיוק?
ישנם אנשים. ישנם אנשים.
איזה יש מקצוע?
הרב מונק ככה דוחק אותנו לומר שמות, ישנם אנשים שהמומחיות שלהם בתחום ידועה. למשל, אני אתן לך שם, בבני ברק קיים איש מקצוע מיוחד בשם הרב חיים ברנדווין, שהוא ידוע ביכולת שלו, גם באופן פרטני וגם באופן קבוצתי, לתת לילדים כישורים חברתיים. אבל אני חוזר ואני אומר, אם את רואה שהילד הוא, ושומעת מהתלמוד תורה, שהילד הוא בסדר, הוא הולך והוא נוח, נוח לבריות ונוח למקום, אין צורך לתת לו טיפול. טיפול אנחנו נותנים כאשר ילד חווה מועקה, קשה לו, הוא מעוניין להשתלב ולא כל כך הולך לו. לקראת כיתה ח' בשנים הבאות, לפני ישיבה, אני מאמין שהדברים האלה יצופו באופן משמעותי יותר. אני חוזר ואני אומר, תפני לתלמוד תורה. בכל תלמוד תורה יש איזשהו איש חינוך, לפעמים זה יועץ חינוכי או מפקח. תנסי להבין איך הם רואים אותו. אם הם רואים אותו בהפסקות, מעורה, משחק, משתף פעולה עם ילדי הכיתה, מה שנקרא, סירי דאגה מלבך, והרבה עוד היה לקדוש ברוך הוא על הילד הנפלא שהוא נתן לך.
תודה.
הרבה נחת.
תודה. עוד שאלה אם אפשר, בבקשה.
בשמחה.
מה שדיברתם, שאם ההורה לא מכבד את עצמו, אז הילד דורך. אז במה מתבטא העניין של ההורה לא מכבד את עצמו? בדיוק. לפרט את הדברים הקטנים.
אני אפרט, לא מכבד את עצמו, תודה. אני אקח מגוון מאוד רחב, ומה שנקרא, וכל אחד ייקח את הדברים למקום שלו. אני אתן דוגמה, אני מכיר אנשים שקמים כל יום בשעה אחרת, יום אחד הוא קם בשבע, יום בתשע, יום בעשר, יום בשש בבוקר, ואין יציבות, הוא לא מנהל את עצמו. הילדים יודעים שהבן אדם, אני מדבר כרגע על ראש המשפחה, במקום שהוא ינהל אורח חיים, וזה יכול להיות לימודי, או יכול להיות גם כן מקום עבודה, במקום שיהיה לו אורח חיים מחייב, ובן אדם קם בשעה קבועה, אז הילדים רואים אותו, אמר לי פעם ילד, כל פעם שאני הולך, אבא עדיין יושן, הוא לא מכבד. שוב, אלא אם כן עובד במשמרת לילה. דוגמה נוספת, כאשר אבא אומר, אנחנו צריכים להתכוון למה שאנחנו אומרים. כלומר, הכלל החינוכי הוא, תמעט בהוראות, ואת ההוראות שאתה נותן, תהיה מוכן לכך שאתה עומד עליהם ומיישם אותם ואוכף אותם. כאשר אבא אומר המון הוראות בבית, תלכו ותאכלו ותשבו ותקומו, אבל בעצם הוא לא מתכוון לאכוף שום דבר מההוראות, והילדים מתרגלים שכל מה שאבא אומר זה בעצם לא יותר מאשר או תחנונים או הצעה או המלצה. כאשר אבא יודע שאם הוא אמר הוראה, כרגע כולם יושבים בשולחן, כרגע כולם קמים, כרגע הולכים לישון, יש משהו בדיבור, הוא לא דיבר מתוך שליפה ולא מתוך אימפולסיביות, הוא חשב קודם ואמר. הילדים יודעים כשאבא אומר משהו, הוא מתכוון למה שהוא אומר. כאשר הילדים מבינים, קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, זה נותן אושר מאוד גדול לילד שהוא יודע שאבא שלו הוא אבא, ולא הגדל אותו מקודם סמרטוט. את יודעת, היה שהוא מקרה שנערה דופקת אצל השכנה, ושאלת, יש לכם סמרטוטים להלוות? היא מסתכלת למטבח ואומרת לה, לא בצער, לא, הם הלכו לפני כמה דקות לשהו טיול לילי. ילד מצפה שההורים שלו שנמצאים בבית יהיו הורים אסרטיביים. אסרטיביים זה לא אגרסיביים, זה לא אלימים, זה לא תוקפניים שדופקים על השולחן ואומרים, אני אמרתי ללכת לישון. אלא יש משהו בקור רוח, בנחרצות, בנחישות, משהו מאוד בריא, שהילדים יודעים שאם אבא אמר, אם אמא אמרה, תלכו לישון, הכוונה שעכשיו הולכים לישון. ואני אתן לך עוד משפט אחד. תמיד בהנחיית הורים, אנחנו תמיד שואלים את ההורים, מה קורה עם ההשכבה? ואז האמא אומרת, בשבע אני אומרת להם, תלכו לישון, תתכוננו, ובשבע וחצי, ובשמונה, ובתשע. ואני שואלת, ומה קורה בסוף? אז אומרת לי, בסוף, ב-11, קלו כל הקיצים, אני אומרת להם, נורא ברור שעכשיו כולם הולכים לישון. ואז אני רק מבקש דבר אחד, את מה שקורה ב-11:45,
תעשי בשבע.
זה תעשי בשבע ו-40. רק להקדים, מתברר שהדברים האלה עובדים, ומה שעוד יותר מתברר, שתמיד יבוא הילד לאמא ויגיד, אמא, נהיה נורא כיף בבית, ממתי שהתחלנו את המהלך השני, כי גם הילדים, ההתשה וכל עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, זה לא עושה להם טוב. אף ילד לא אוהב להרגיש שהוא ילד רע, וזה מה שהם מרגישים. אבל השאלה כמה מרחב אני נותן להם להיות מה שנקרא במרכאות ילדים רעים, או שאם כבר אמרתי, אז איבדתי על השעון, חישבתי, אמרתי, ומבחינתי מה שאני אמרתי, זה מוחלט. זאת לא תחינה, זאת לא הצעה לסדר היום, מדובר כאן בהוראה שההורים נותנים. הוראה.
תודה.
ערב
תודה.
טוב.
ברור. ברור, תודה רבה.
תודה שלית לשידור, ואנחנו ממשיכים עם הנושא הבא שלנו. והוא, יש לנו עוד מאזין, נתי? אוקיי, אז עד שהמאזין הנוסף יעלה על הקו. טוב, אז אנחנו הגענו, ככה דיברנו על כל הנושאים של הקושי, של הזמן המועט שאנחנו נמצאים עם הילדים שלנו, אז מה לעשות באותו זמן? אנחנו מדברים על גבולות מצד אחד, ולא על חברות גדולה מצד שני, אבל יש לנו מאזין, והמחויבות שלי היא תמיד למאזינים שלנו, אז בוא נפנה למאזין, לילה טוב.
הלו.
לילה טוב לך.
שלום, לילה טוב. רציתי להתייעץ אתכם לגבי שמה שדיברתם. אתם שומעים אותי?
שומעים אותך היטב, ביחד עם כל עם ישראל.
בסדר גמור. הבן שלי הוא בן 5, 5.5. הבן, יש לו התפרציות מאוד רציניות. ברגע שיש לו קושי, יש לו, הוא צועק, בוכה, משתולל בצורה קשה מאוד. לפעמים אני לא יודע, כמו שאתה אמרת מקודם, שההגדרה היא מעט הוראות ולעמוד על ההוראות. אז אצלנו ההתנהלות עובדת, שברגע שאנחנו, מי שצועק אצלנו, אז הוא נכנס לשירותים, ועד שהוא נרגע, הוא לא יוצא משם. כשאנחנו מכניסים אותו בשירותים, אז הוא צורח והוא משתולל בצורה קשה מאוד.
רגע, קודם כל תוציא אותו מהשירותים.
נכונה או לא נכונה?
אז בוא, סליחה, לפני שהרב ברי יענה לך, אני מבקש שלא תכניס אותו אפילו עוד פעם אחת לשירותים. אתה יכול להגיד לילד בן 5,
כן.
להסתכל לו בעיניים, מולו, שיהיה ברור שהוא שומע אותך, לתפוס אותו לא בחוזקה מדי, אבל שהוא יבין, חמוד, תפסיק לצוק עכשיו. אם תצק, אבא לא שומע אותך.
אבל הוא צורח.
רגע, רגע.
הוא צורח.
בסדר, בסדר. פעם פעם הוא יפסיק לצרוח. השירותים זה לא פתרון. השירותים זה סכנה. בגיל 5 לסגור...
לא, אני לא נועל את זה, הוא יודע. ברגע שהוא, אני אומר לו, ברגע שתפסיק יצא, תתקיים שם, אני לא נועל את השירותים, אבל ברגע שתפסיק, תצא.
איש יקר, אל תעשה את זה. זה לא יוביל לשום מקום, וזה מסוכן בגיל 5 להכניס ילד לתוך שירותים ולסגור את הדלת גם בלי לנעול. אל תעשה את זה. הרי אתה רוצה לפתור את הבעיה, ואני מאוד מעריך ומכבד את זה שעלית לשידור, בשביל לקבל היצע איך אתה כן פותר את הבעיה ההתנהגותית שיש לך עם הילד בן 5. אז אני אומר לך שאני מעריך את זה, ואני מציע לך עוד לפני עשה טוב, אסור מרע, אל תכניס אותו לשירותים, אל תיתן בו תחושות של נטישה, שאתה זורק אותו לאיזשהו מקום, זה יכול להתנקם בנפשו בעתיד. אז לא לעשות את
okay.
זה. מה כן לעשות?
Okay, אז איך אנחנו מדברים על הדבר הזה שהוא משתגע, ברגע שהוא לא מקבל, הוא לא מוכן, התקיעת סיפוקים שלו קשה מאוד, הוא לא מוכן לדחות מה שהוא רוצה.
מה שהוא רוצה חייב להיות מיד.
כן.
יפה.
או זה, או שכואב לו משהו, אז כואב לו בצורה גבוהה מאוד. אם הוא לא... אם פוגעים בו, אז הוא צועק. אם הוא לא מקבל את המתק שלו, אז הוא צועק. לא יכול להתמודד עם קושי.
עכשיו תגיד לי, יש לי שאלה אחרת. איך אתה מתנהג כשהוא מתנהג ככה, אתה או אשתך? מה אתם עושים? בוא נאמר שהוא צועק והוא רוצה איזה ממתק, ועכשיו הוא החליט שהוא חייב את הממתק, ואתם החלטתם שלא. איך נגמרת הסצנה הזאת? מה קורה בסוף?
זאת אומרת, אנחנו מסבירים לו שלא מגיע לו, שהוא צריך ללמוד לקבל את העונש.
רגע, עונש? למה עונש? אתה מדבר על זה שהוא רוצה במבה. עזוב עונש, הוא רוצה סוכריה, הוא רוצה במבה, ואתה אומר לו, לא.
כן, הוא היום אצלנו בבית, זה עובד בצורה שרק מי שהוא מצטיין, אז הוא מקבל דברים מיוחדים. אני לא מוכן לדברים מיוחדים אם הוא לא, אלא אם כן, החלטתי שכן. באופן נורמלי, כל יום יש מי שמצטיין, אז הוא מקבל, והיום הוא לא אמור להיות מצטיין, ואז הוא צורח על זה שהוא לא מקבל.
אוקיי, אני מבין, אבל בוא נעזוב רגע את המצטיין ולא מצטיין. איך אתה מגיב ואיך אשתך מגיבים? איך נגמרת הסצנה הזאת? אתה יודע, מתחיל איזשהו קטע של ויכוח שאתה אומר לא והוא אומר כן, או שאתה אומר כן והוא אומר לא. זה יכול להיות דרך אגב לא על הצטיינות ועל פרסים. בוא נאמר על חמוד, עכשיו הולכים לישון, או עכשיו באים להתקלח, כן? והוא לא רוצה ומתחיל לצעוק. איך זה מסתיים? מה קורה? בוא תתאר לי, איך זה יסתיים לדעת?
קורה, אז אני פשוט עושה את זה בכוח, זה הכל.
ואז, מה זה בכוח? מעיף לו סטירה? סוגר אותו בשירותים.
הוא עכשיו לקחתי את הבן שלי, השני, לקחתי את הוציא אותו לאיזה מקום.
הוא הבכור?
הוא גם מאוד רצה.
הוא הבכור?
הוא גם מאוד רצה, ופשוט לא התייחסתי, יצאתי, אמרתי לו להתראות, מותק, נשקתי אותו, אמרתי לו, אני חייב ללכת, וזהו.
או, זה נשמע כבר יותר טוב.
לא התייחסתי, כאילו, לא ויתרתי לו בגלל שהוא בוכה.
תגיד לי, הוא הבכור?
לא.
הוא לא הבכור. כמה יש מעליו?
אחד.
אז הוא הסנדוויץ'. יש אחד מעליו, נכון. והבנתי מתחתיו גם, נכון?
נכון.
איך אחים שלו דרך אגב מתנהגים?
לא, נורמלי מאוד. מוכנים לקבל עונש, מוכנים להתמודד עם קשיים.
כן. הם גם ניסו לדחוק את הקווים ולראות את הגבולות, לבחון את הגבולות שלכם? איך אתם תתנהגו ומתי תתפוצצו ותוותרו?
לא, לא.
אוקיי.
הם בסדר, אבל הוא לא מוכן בשום אופן לקבל קושי. כל קושי זה מלחמה איתו. כל קושי. ואני רואה בעיניים שלו שהוא קשה לו. זאת אומרת, הוא לא שחקן.
הוא ילד עם אופי חזק.
הוא ילד שסתם רוצה להרוויח. הוא באמת קשה לו. ממש מתפלץ כזה שהוא צועק, כולו כל כך כואב לו, אז אני מאוד מתלבט, אני לא יודע, אני כאילו להמשיך את איתו קשה ולא לוותר לו או שלא.
אוקיי.
כאילו אשתו לפעמים אומרת, די, תראה איך הוא נראה.
אוקיי, אז בוא תשמע, אני ניתן להרב מרדכי ברי שהוא יצחי נוחי לענות לך ולתת לך את המתכון, איך אפשר לעמוד על שלך ולא בדרך שלו נשים.
שלום וברכה, ערב טוב. השאלה היא שאלה נהדרת, כי אתה מהווה פה בשאלה הזאת פלא רבים אחרים שמתמודדים בגילאים האלה, ואני רוצה ביחד איתך לנתח את הדרכים, איך אנחנו אמורים להתמודד ברגעים האלה. נאמר קודם כל כמה כללים ברשותך, ואגב אני מזמין אותך כשעולה נקודה מסוימת שאתה רוצה להבין אותה יותר לעומק, תתערב בשיחה ותביע את דעתך כדי שנוכל להנהל פה שיחה. אבל קודם כל לגבי העקרונות, הרב אולבה כותב בעל אישור, והוא כותב את זה יותר מפעם אחת, עונשים כמו להניח את הילד בשירותים בגיל 5, אנחנו עלולים בגיל ההתבגרות, בגיל 14 ובגיל 17 ובהמשך החיים, לגלות חרדות ופחדים מאוד משמעותיים, מאוד עמוקים, למרות שלא נעלנו ולמרות שלא קרה כאן משהו מיוחד, כדאי להימנע. במקרה שהילד מתנהג באלימות, אפילו אלימות מילולית, הוא כועס, הוא צועק, והוא בועט ברגליים, והוא מתנגד מאוד, מותר לקחת אותו לחדר, אבל במקרה הזה כדאי לקיים איתו התיישבות, כלומר, גם אתה כאבא או אמא, מי שיותר פנוי, יושב איתו לכמה דקות, ושים לב לנקודה מאוד משמעותית, גם מבחינת חינוך וגם מבחינת הבנת נפש הילד. יש דבר שנקרא משלב התנהגות, שים לב, בכל מקרה בחיים, בכל פעם בחיים שאנחנו מדברים עם מישהו והוא מגביע את הטונים, אנחנו גם נגביע את הטונים. כשאנחנו מדברים עם מישהו והוא מדבר בלחש, גם אנחנו נעבור לדבר בלחש. אגב, גם מבחינה פיזית, אם הוא מתיישב, אנחנו נתיישב, אם הוא נעמד, גם אנחנו נעמד. אנשים משתלבים בסביבה שלהם. הילד, באותו ילד, והוא קטן, והוא רק בן 5, הוא מקביע את הטונים, והוא עושה שהיא מלחמה שלמה, והוא מנהל מלחמה, כי כרגע הוא נורא נורא רוצה במבה. עכשיו, לא נמית בערך הבמבה. עבור הילד, במבה, מבחינתו מדובר במשהו שהוא שווה ערך לשכר חודשי אצל מבוגר. במבה זה...
נאמר עם פרמי שלי, זה כמו $1,000 בשבילו.
בדיוק כמו $1,000.
אז הוא צורק מזה, כי זה המושגים שלו.
זה יותר מסחר מינימום, זה ממש $1,000 בשבילו, ומבחינתו זה משמעותי מאוד. ואנחנו מכירים גם לך, אז אני שם מדבר על העוניות של הקטן, שמבחינתו הן עוניות גדולות. אז כשהוא נלחם על במבה, הוא לא נלחם על במבה, הוא נלחם באמת על $1,000 מבחינתו עכשיו. הוא מתחיל להגביע את הטונים, הוא מדבר בטון גבוה, והוא מתחיל להילחם, והוא עומד על שלו, והוא צועק. המלכודת הראשונה שבדרך כלל אנחנו מעוניינים לקחת שליטה על מה שקורה, ואז באופן אינטואיטיבי, בלי הרבה מחשבה, גם אנחנו מגבים את הטונים. זו טעות. הדבר הנכון להביא הביתה, חומת נשים בנת הביתה, תקשיב טוב לגברת, תראה את פני הילד, זה נראה שמבחינה רגשית קורה לו משהו לא טוב, וזה אומר שאנחנו קודם כל מנמיכים את הטונים ולא מגבים את הטונים. הוא צועק, אנחנו מדברים אליו בלחש, אומרים לו, מוטי, ינקי, שלוימי, תירגע, תירגע. לא להרים את הכל, מנסים להרגיע אותו, ככל שאנחנו נצעק עליו בכדי שהוא יירגע, מובטח לך שהוא יגביע את הטונים יותר. הווה אומר, לא להניח אותו בשירותים, אם מוכרחים כי הוא משתולל מאוד, אתה יכול לשבת איתו בתוך חדר, לא לנעול, אתה יושב איתו כמה דקות, הוא נרגע, נשמתו נהיית סדירה, והוא נרגע, אתם יוצאים
לחוצה. לתפוס אותו כאילו,
אין צורך.
או שכך, יושבת איתו, אז הוא משתגר.
הוא לא משתגר, לא.
צועק, מדורות נעליים, מה זה?
אני מזמין אותך להתקן אותי בעוד כמה חודשים, ואתה תראה שזה משתנה. אם אני נועל אותו, בין אם נעלתי את הדלת במנעול או לא, הוא ישתולל, כי הוא בפניקה. אם, מה שנקרא ממש, אם היה נויחי, אם אני הולך איתו ביחד, אתה תראה שגם אין צורך לגרור אותו, הוא פשוט ילך איתך, הוא ילך איתך, הוא יישב איתך בחדר, אתה מוציא ספר, אתה יכול לקרוא, אם הוא מאוד מאוד משתולל, כי לפעמים ילד נכנס להתקפה, אתה יכול לחבוק אותו, לא לחנוק, לחבוק. חביקה, ולאט לאט הנשמות נרגעות, הוא ילד קטן, הוא מגיב בפניקה, ובהחלט אני חושב, ופה תתייעץ הרבה עם הכרת הבית, זה נשמע שמשהו מבחינה רגשית אצלו זקוק למענה ולא הבמבה. כלומר, הבמבה זה רק כשהוא סימפטום, איך הוא מגיב בצורה מאוד דרסטית לדברים, תבדוק האם הוא לא מאוד פגיע, לא מאוד רגיש, לא מאוד ככה לפעמים מרגיש, הרגשה שלו, הרגשה שמדלגים עליו, הרגשה שאין לו די מקום, ותנסה לפייס אותו. זאת אומרת, גם אם אתה, יש לך עיקרון החינוכי מאוד יפה, שאם מישהו לומד היטב ומקבל במבה, תפקח עין על הילד ותראה כאשר הוא מתנהג טוב, תנסה אתה מיוזמתך לתת לו מפעם לפעם איזשהו ממתק שהאחים לא מקבלים. כי כשהוא רואה אותם והם טובים והם מקבלים והוא לא מקבל, הוא מרגיש הרגשה כל כך נוראה שגורמת לו להתנהגויות רגשיות קשות. בואו נאסוף את הדברים, ממש ככה לראשי פרקים, לא לנעול אותו בשירותים, לשבת איתו בחדר, להרגיע את הטונים, ממש תשלוט על הטון, המון קור רוח, הוא צועק ואתה עונה לו כמעט בלחש. אתה מביט אליו, מישיר מבט, מדבר באופן מאוד ברור, לא הרבה מילים, מעט מילים, מנטרה, משפט, אתה אומר לו, שמוליק, תירגע. אתה חוזר למשפט שוב ושוב, הוא יירגע בסוף. באופן כללי, כדי למנוע את הדברים האלה. אמרת מקודם, ציטטת את המשפט של הרבנית, שאומרת, אשתך אומרת, תראה איך הוא נראה, תראה באיזה מצוקה הוא נראה לפעמים. זה משפט שמבחינתי הוא מאוד חשוב, ולפעמים ילדים, אפילו, לפעמים זה תרפיה, אבל לפעמים הרבה פחות מתרפיה, הוא מרגיש רע עם עצמו, הוא מרגיש שהוא לא ילד טוב, הוא מרגיש שהוא לא מספיק מוערך. אם אתה תדע לתת לו פה ושם, אתה יודע, לתת לו בדברים שהוא טוב בהם, את ההרגשה הנכונה, עד כמה אוהבים, מעריכים, רואים אותו בעין טובה.
אני עושה את הדברים, כאילו אני ממש חושב שהוא טוב, אז אני מאוד מעודד אותו, ועמוד אמרו לו, אתה מצוין, אוהב אותך.
אתה על הדרך הטובה.
לא חוסך בכלל, כמה שאני חיים קשה איתו, אבל מצד שני, אני מאוד מאוד נותן לו תחושות מאוד חיוביות.
למה נזקקתי למשפט הזה?
אני רואה שהוא נהנה מזה, אני רואה את הפידבק שלו.
אני אוסיף רק משפט אחד, אני אוסיף רק משפט אחד. הדברים שאתה אומר הם נפלאים ואתה על הדרך הנכונה, היות וציינת מקודם שהבמבה ניתנת לפעמים דווקא להישגים, ילד בגיל 5.5 לא תמיד יודע לנפק את ההישגים ולהתחרות עם האחים שלו, קח את זה לתשומת לבך, אתה על הדרך הנכונה, וישר כוח שעלית לשידור, אני חושב שאנשים נהנו מאוד, אני מעביר אותך לרב מונק.
אני הייתי ככה, תראה, אני מקשיב לשיחה שלך, ויש לי ככה שתי הרגשות של דברים שם בין השורות. אני מרגיש שאתה מצד אחד מאוד רוצה לתת לו ולהעניק לו ולאהוב אותו, אבל אני מרגיש שקצת הדברים הולכים בשחור ולבן. או שהוא 100% טוב, ואז הוא מקבל 100% אהבה, או שחס וחלילה הוא לא מתנהג טוב, ואז הוא מקבל בצד השני 100% ענישה. ככה אני מרגיש ב...
ענישה, אבל אין, אני כל הזמן בבית, אין... מישהו בסדר גמור, אז הוא מקבל בונוסים.
אז רגע, יש לי משפט לומר לך. הדרך הנכונה היא לאהוב ילד בלא תנאי. לא ייתכן שילד יקבל אהבת אב רק בתמורה להישגים או רק בתמורה להתנהגות טובה.
לא, אהבה הוא קבל תמיד, גם שהוא לא מקבל, אני מחבק אותו ומנשק אותו ואני אומר לו, אבא אוהב אותך, לא משנה מה תעשה, אבא אוהב אותך, אבל זה לא מגיע לך.
אוקיי, אז תשמע.
לא מגיע לך, בשום אופן זה לא מגיע לך, זה לא משנה, אני אומר, תקפוץ עד השמיים, תתהפך, לא יודע מה, זה אתה לא מקבל, אבל אבא אוהב אותך, אני נושק אותו ואני אומר, אני אוהב אותך, זה לא יעזור לך שום דבר.
לי עדיין יש הרגשה שאתה מדבר אל 12-15 קילו בגובה של 80 סנטימטר עד 90 סנטימטר, כאילו שהיה בגיל
שלך. מה, לא, סליחה, לא שמעתי.
אני אומר שההרגשה שלי שאתה מדבר עם הילד הקטנצ'יק הזה, בן החמש, ברמה מדי גבוהה. אתה מדבר איתו ברמה שלך. עזוב, הוא לא מבין את מה שאתה אומר. הוא לא מבין, הוא לא מסוגל להבין, הוא לא מסוגל להתנהג בהתנהגויות שלך. אין לו את היכולת...
מה הוא לא מבין, לא הבנתי.
אני אומר לך מה הוא לא מבין. אין לו את התובנה, אין לו את התובנות שיש לך כאדם מבוגר. ילד בגיל הזה, וגם בגיל 6, וגם בגיל 7, ולפעמים גם בגיל 12, אתה רואה ילדים לא בשלים, אין להם את רמת התובנה. אתה מתווכח איתו. אתה מתנהג איתו כאילו שאתה מדבר עם בחור בן 19. הילד הפיצקלה הזה, הוא לא מבין את מה שאתה אומר לו בכלל. והוא נכנס לפאניקה, הוא לא מבין את אבא שלו, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. ואז יש לו התנהגויות כאלה. עכשיו אני אומר לך, אהבה לא צריכה להיות אהבה של תנאי. כמובן שילד צריך לדעת, בצורה אסרטיבית ולא של עצבים, אני מרגיש שגם פה טיפה יש קצת יציאה וחוסר שליטה. כן? אתה מבוגר, אתה אחראי, אתה אבא, אל תצא, אל תיכנס אתה לפניקה מהתנהגות של הילד שלך. ואני מרגיש קצת בקול שלך, שכשהוא נכנס לאקסטזה ומתחיל להשתולל לך, אתה נכנס לאיזה מגננה, ווואלה, עכשיו מתחילה מלחמת עולם. הלו, כנגד מי אתה נלחם? הלו, לא הורגים יתוש עם פיל, עם תותח, עם טיל. כולם מדובר בזבוב קטן על הקיר.
זה אהבתי גם להשליט סדר וארגון בית נורמלי, אז הם חייבים לעשות קצת דיקטטורה, אין מה לעשות.
זה בדיוק, זה הטעות. זאת הטעות. מנהיג שולט בקור רוח שלו. מנהיג יודע לבוא ולהגיד באסרטיביות, חמוד, לא לצעוק, אבא לא מרשה. ברגע שאתה נכנס לפאניקה ואתה מפעיל את הדיקטטורה הזאת, אתה גורם לה את ההפך בדיוק ממה שהילד שלך צריך ומה שהבית שלך צריך. בית לא מתנהל בדיקטטורה, תשכח מזה, גם אם זה היה המודלינג שלך. וזה מה שאתה ראית כמודל בחיים, זה לא עובד וזה לא נכון. אסרטיביות כן, גבולות כן, צעקות לא, אכזריות לא. זה לא עובד. לא שוברים ילד. גם אם יש ילד שהוא מאוד עקשן, לא יעזור לשבור אותו, אפשר לנתב אותו, לא לשבור. ולי יש הרגשה שהדברים קצת עובדים מצדך, בגלל הרצון הגדול שלך באמת ככה להחזיק את הבית ברצינות, נראה לי שהדברים הולכים טיפה בקושי, צריך להבין מאיפה זה, האם זה מודל שככה אתה ראית את החינוך, או שבגלל הלחץ שאתה נורא נלחץ.
אני לא ראיתי, שום, אני מעצמי לא ראה לי שום, לא לי חינוך מסוים. אני עד חופשית כאילו, אני מעצמי אני ככה, לא שלי היה איזה יד קשה, לי בכלל לא היה שום יד, לא קשה ולא יד.
אז יכול להיות שבגלל שלא היה לך איזה מודל שאתה יכול להעתיק אותו, אז אתה מנסה, או שאתה חושב שזה המודל הנכון. עכשיו, שוב, זה לא קשור לרוע או חס וחלילה שאתה לא אבא טוב, אתה אבא מקסים. אבל יכול להיות שאתה מנסה להגיע לתוצאה מסוימת לא בדרך הנכונה. כך, זאת ההרגשה שלי. יכול להיות?
כאילו, הכל יכול להיות. זה בדיוק מה שהתקשרתי לשאול. אם זה בסדר, אני נוהג, או שזה לא בסדר, אני מבין שזה...
בוא נגיד לך, במסגרת של שידור רדיו, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד קצרים, וגם הרב בערב וגם אני אומרים לך, שבשביל להציג תוצאות מרביות בחינוך הילדים, זה צריך להיות בנועם, עם גבולות, באסרטיביות, לא באגרסיביות. להיות אסרטיבי, אתה יודע מה זה להיות אסרטיבי? להיות אסרטיבי זה להגיד משפט, אבא אמר לא. זה הכל. לא יעזור לך לצעוק, אבא אמר לא.
אבל אני רוצה לחפור בהכל, הרב מונק. הוא אמר מקודם משפט, אם הילד הוא לא בסדר גמור, הוא לא יקבל. ילד בגיל 5, הרבה פעמים הוא לא יהיה בסדר גמור, ועדיין מותר לו לקבל, אז אלה דברים שהם עבר, אז צריכים להודות לו על כך שהוא עלה לשידור, ולדיון מאוד משמעותי, מאוד עמוק לדיון, ועדיין בהתאם לגילאים של הילדים,
צריך קצת פרגמטיות.
הרבה יותר גמישות, ילד בן 5.5 לא יכול להיות בסדר גמור, ובינינו לא, גם לא בגיל 40 וגם לא בגיל 50.
יש שעים שאני החלטתי, אני נותן להם דברים, או עושה להם דברים, תפעילי מה קרה רבה, אני אומר, ככה רבה אוהב אתכם, בלי כל סיבה, כי אני אוהב אתכם, באמת אני אוהב אותם, אבל יש דברים, שום דבר, רק מי שעמד כאילו מה שצריך לעמוד, אז הוא מקבל, הדוגמה, תרגן לאמבטיה, אני לא רוצה לחכות רבע שעה, מי שהיה מוכן, אז הוא מקבל, מי שלא, לא מקבל, זה לא יעזור שהוא יצרח, זה יעזור שלא יודע מה יעשה, הוא לא יקבל.
אני שומע מה שאתה אומר.
גמישות, כאילו, אמרתי שמי שלא מוכן,
מה שמך?
בסדר, יקבל.
מה שמך?
מי שלא, לא. אז מה, צריך להיות גמישות, צריך לוותר לו? בגלל שהוא מצועק והוא משתגע?
סליחה.
לא יודע, אני לא חושב שצריך לוותר את הדבר.
לא, לא, לא. ברור שלא. מה השם שלך?
אני שמעון.
שמעון. איתנו על הקו מאזינה נוספת שרוצה להתייחס לנושא שאתה מדבר עליו. לילה טוב לך.
שלום.
כן.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני, יש לי ממש את אותו סיפור כמו שהוא מספר עם פרטיות של ילד. אבל הוא ילד יותר גדול, הוא ילד בן 8. והוא מתפרץ ברמה מחרידה, אמנם הוא אובחן ADHD, אבל גם אותו נקודות ממש שהוא לא יכול לדחות את הסיפוק שלו, כל דבר זה הרגע ועכשיו. והרגע ועכשיו הוא רוצה גם לציצה, והרגע ועכשיו הוא רוצה ללכת, והרגע ועכשיו הוא רוצה לבוא, והרגע עכשיו, ממש כל דבר הרגע ועכשיו. עכשיו ברגע שהוא לא מקבל, הוא נכנס בדיוק למצב כמו שהוא סיפר לצרחות אימים בצעקות, הוא גם שובר דברים, הוא גם זרוק כיסאות, הוא גם נותן לי ביתות, וכל מה שמקווה לסיפור הזה. עכשיו אתם אומרים לו שיתפס את הילד, שיגיד לו, אין בכלל מצב לדבר לילד, הילד בכלל לא שומע.
שמעון,
בכלל לא שומע.
שמעון, אתה מסכים? הילד שלך מתנהג באותה צורה שהמאזינה מתארת?
כן, בהחלט. לא, לא שאני בא, ממש ככה, הוא שבר לי את הדלת.
רגע, אני רק מבקש, שמעון, שמעון ואודליה, אני מבקש רק לחבות את הרדיו, מי שדלוק אצלו רדיו, כי אני שומע המון הד. בסדר? לחבות את הרדיו שנוכל לנהל שיחה עניינית. רגע, היא רק הלכה לסגור את הרדיו. בכל מקרה, הלו?
היא אומרת, הוא בכלל, הוא נמצא במקום שהוא לא שולט, לדעתי.
את מדברת על ילד בן 8 עם הבחנה של ADHD.
ומטופל תרופתי.
במה הוא מטופל?
בקונצרטה ברסטרדל.
אוקיי. והקונצרטה, כמה מיליגרם הוא לוקח?
27 מיליגרם, אבל הוא מאוד מאוד קטן. כאילו, המשקל שלו מאוד מאוד קטן.
כן. מתי את מרגישה את ההתפרצויות שלו, כשהתוקף של הכדור הזה פג?
לא, 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 גם כשיש תוקף לכדור.
אוקיי, טוב, אז תראי.
אני מסתכל מאוד אגום עם כל זה, שאני בכלל ראיתי שהכדורים בכלל, אני לא חושבת שזה פתרון לבעיות. הבעיות צריך הטיפול, והכדורים יכולים לעזור מן הצד, אבל בוא נגיד, זה לא הנושא שנכנסנו אליו עכשיו.
אז בוא ננסה לעזור לך, אבל אני כבר הייתי אומר, שאני חושב שהמקרים של שניכם שונים, הילד שלך מאובחן, לוקח שתי תרופות ש...
אני מציעה לו גם ללכת לקחת את הילד שלו לאבחון, כי תמיד זה טוב לדעת איפה הילד עומד, ולמה קורה לו כמו שקורה.
אז את מכוונת בדיוק לדעת גדולים. אני מקודם שביקשתי מהרב בארי את השידור, אני רציתי לומר לו שני דברים. ככה, קודם כל הייתה הרגשה שלי שהוא קצת הולך עם הילד בצורה דיכוטומית וקשה וראש בקיר בעניין הזה, ולכן אני הייתי ממליץ לו, דווקא בגלל שהוא עורך אכפתי וחכם, כן לקחת את הילד לבדוק אם יש פה משהו שהוא משמעותי אחר, וכן אולי ללכת לקבל הדרכת הורים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שלקבל הדרכת הורים זה חיסרון. ואנחנו לא מבינים, הרבה מאוד הורים לא מבינים, שאם יש לך ילד שהוא לא נורמטיבי, זה הדבר הכי נורמטיבי ללכת לקבל הדרכת הורים.
לא, אז אני כבר הייתי בהדרכת הורים,
כן.
ואני מאוד נעזרתי, אבל כל הדברים האלה טובים, לזמן בו אתה לומד. ברגע שגמרת את הלימוד, אתה לא יכול, אתה צריך כל הזמן להיות בקשר עם מישהו שתוכל כל דבר ספציפי לשאול, כי אתה לא יכול להקיש מנושא לנושא, זה מאוד מאוד שונה.
נכון, נכון, ולכן אני אומר שאנחנו לא יכולים להקיש מהמקרה של שמעון למקרה שלך, כי אני חושב שזה שתי מקרים שונים, ולכן אני הייתי מציע שאולי ניפרד משמעון ותקבל את ההמלצות שלנו. אני חושב שכדאי אולי שתיקח את הילד לאיזושהי בדיקה אצל איזשהו יועץ חינוכי.
הרב מונק, ברשותך, אני חייב לומר פה כמה משפטים. בכל זאת יש לנו ככה כמה עשרות אלפי הורים שמאזינים לנו. בנוגע לשמעון, ילד בן 5 הוא בתחילת דרכו בחיים, גם אם הוא מתפרץ, בהרבה מקרים מדובר בבעיות חינוכיות ולא בבעיות נפשיות.
הוא רוצה להיות על הצד הבטוח.
ילד בן 5 הוא ילד שהוא איננו בשל, מותר לנו ורצוי לקחת אותו להבחנה כבר בגיל הרך, ועדיין בהרבה מקרים, הרב מונק, אנחנו במו ידינו בגילי 4 ו-5 יכולים לייצר קשיים כאלה. ילד מול הבמבה, אל מול משמעת עודפת, אל מול דרישות או שיח שלא ברמה שלו, או דרישות
גבוהות. כל מה שעלה פה בשיחה, ברור.
אנחנו במו ידינו לפעמים יכולים לקחת אותו מה שנקרא בלשון העם אל הקצה, ואז בגיל 7 ו-9 ו-10 ו-11 לך תתחיל לתקן את מה שקרה בגיל הרך.
ואני מרגיש שזה מה שקורה לשימון עם הילד שלו, ואני אומר שוב, זה לא ביקורת חס וחלילה לרב שימון. לא חס וחלילה נגד, אנחנו פה, כולנו רוצים בעזרת השם.
אנחנו מדברים פה על אבא אכפתי, שהחינוך הוא בראש מעייניו.
כן.
ולפעמים, ואחד הדברים שמשמיים כה זכו לו, שעודף חינוך לפעמים משיג מטרה שהיא הפוכה. הרבה ילדים הכרנו שעודף חינוך פעל איזושהי ריאקציה בשורה האחרונה. אבל כשאנחנו מדברים עם האמא, והיא מדברת על ילד, ואמא משקיעה מאוד, כי בגיל 8 יודעת, הם לספר לנו על תהליך אבחוני, ותהליך של הדרכה שהיא עברה עם הילד, כבר בגיל 4 היא קלטה שבעצם לא... אני מבקש מהטכנאי מעט להגביע את הכל.
אמרתי שהוא כבר מ-4 מטופל גם.
יפה.
מ-4 הוא עבר אבחון ומ-4 הוא מטופל.
כלומר כבר בגיל 4 יחד לשים לב, הוא לא בן יחיד, נכון? כלומר, כבר בגיל 4 יכלתם לתת את הדעת ולראות שיש כאן משהו שהוא שונה, ילד שמתנהל באופן שהוא שונה, שהוא חריג, והוא זקוק לקבל מענה מיוחד, ובאמת הלכתי איתו לרופאים כדי לתת לו את המענה המיוחד שהוא זקוק לו. אז לכן, כשאנחנו מדברים על ילד בגיל 8, למרות שהוא כבר התחיל להיות מובחן בגיל 4, אנחנו מדברים על ילד שהוא מובהק, שיש לו קושי משמעותי, ובהנחיה קיבלת כלים. לימדו אותך לא להתנהג איתו כמו שאנחנו מתנהגים אל מול ילד שאין לו קושי, אלא להבין ולהכיל את הקושי, את התופעות של ADHD, לדעת להתמודד איתם נכון, וזה שונה מילדים בגיל 5, שלא הובחנו עד כאן לגבי מה שנקרא הבדלה מבחנת בין המקרים. עכשיו, לגבי ההתמודדות שלך, אכן, אני חושב שאמרת נכון, הדרכה היא מאוד מאוד חשובה.
היישום.
ואני חושב שעצם ההבנה, כאשר אנחנו מבינים שהילד סובל מקושי, ולא מדובר בהתנהגות רעה כי הוא רוצה להיות ילד רע, אלא כי הוא, בגלל ה-ADHD, אז הוא לא כל כך חושב, הוא מגיב במעשה לפני מחשבה, את מכירה את ההתנהלות, וכמדומני לפי ההרכב התרופתי שאמרת, מדובר כנראה גם כן משהו במישור הרגשי שלא לגמרי מאוזן, מה שהופך את האתגר לקשה עוד יותר, נכון?
בעצם לא בדיוק, הוא לא הובחן לקטע של רגשי, רק לקטע של ה-ADHD, והוא מקבל את הרספרדל כתוספת בשביל למתן את האימפולסיביות שלו ואת ההיפראקטיביות. הוא מקבל את זה במינון נמוך בגלל ההיפראקטיביות. זה נוירולוג שקבע בצורה כזאת.
כן, זה מקובל, זה מאוד מקובל.
יפה מאוד.
ככה זה עובד. אוקיי, שמעון, אנחנו מקווים שאתה יוצא עם ארגז.
כן, יופי, אמרת תודה רבה. בכל אופן, מה שהמסקנות של השיחה הזאת, שזה ודאי זה לא דש לשים אותו בשירותי, אמרתי, זה ודאי שזה לא צורה, כיוון זה יד קשה איתו.
נכון, זה יד קשה מדי, בואו, מדובר באמת באפרוח, אפרוח, אז בואו, הנה, אני מקווה שהועלנו במשהו, ותאמין לי, אני אחד המורים שלפני 20 שנה למדתי הוראה, ובחדר המורים, אני אומר מורים, אבל הייתי רבי מה שנקרא, ומסתכל על איזה אחד, אתה הולך ללמוד, מה אתה הולך ללמוד? אז זה לא היה פופולרי בכלל, לא היה מושג, רבי, רבי יצא מהכל, הולך להיות רבי, כאילו מה, אתה הולך ללמוד 4 שנים, אתה הולך להקריב מהחיים במשרד החינוך ללמוד? אמרתי לו, תשמע, אני מעדיף לבזבז 4 שנים בלימודים, ולדעת שאני לא עושה מלאכת השם רמייה, ושעליי יוכלו להגיד מצדיקי הרבים ככוכבים אלה מלמדי תינוקות, ושאני יודע איך להתנהג עם נפשות כל כך רכות מאשר לעשות טעויות. אז ללמוד בחיים...
בעדינות יותר.
בעדינות יותר. תלך להדרכת הורים. אם אתה מרגיש שיש לך איזשהו קושי אישי בסבלנות מול הילדים, גם בזה יש עזרה גדולה. אני לא יודע איפה אתה גר, אבל תעקוב ככה אחרי הפרסומים לבית חיים, יש הרבה קבוצות של התנהלות חיים רגועים יותר, ואפשר להצטרף אליהם. אז אני מאוד מודה לך שעלית לשידור, היית באמת פלא רבי. תודה לך. ולך אודליה. שלום, שלום. אודליה?
כן. אני עכשיו, בעצם השאלה שלי היא גם כלפיי, בעצם לא רק בשביל לעזור לה, כאילו להגיד אותו אחד, גם כלפיי באמת מה אני עושה, איך אני מתמודדת עם זה. וזה חוזר וחוזר וחוזר, וכמה שאני מנסה וכמה שאני מנסה לחבק תלת, גם אפשר לחבק ומשתולל נורא נורא נורא. שוב, אני מציינת שזה עם מכות ועם ביתות.
תגיד לי, חוץ מטיפול תרופתי, שאני משוכנע שהילד לא מאוזן תרופתית, אני משוכנע בזה במיליון אחוז.
כבר עברנו המון פלטלות עם התרופה, זה התרופה כרגע שהכי טובה, עדיין היא לא בסדר, לדעתי, בעצם הדעה של הרופאים כרגע זה אולי לעבור לתרופה מחוץ לסל, או מחוץ לארץ, הם אמרו לנו משהו, אני לא יודעת בדיוק.
כן, יש תרופה שהם מוכרים אותה בארצות הברית, ולא מוכרים אותה בארץ,
אבל מניסיון שלי,
כן.
אז אני מניסיון שלי שראיתי, אני לא חושבת שהתרופה פה התוצאה, אני חושבת שהילד צריך להיות מטופל בטיפול כלשהו, שיכול לטפול.
אז זה מה שאני שואל, הילד הזה מקבל תרפיה באומנות, במוזיקה, בבעלי חיים, הוא מקבל איזושהי תרפיה?
הוא קיבל המון את כל הריפוי בעיסוק, כל מיני דברים, הלכנו איתו לרכיבה טיפולית שמאוד מאוד היה קשה, אבל גם את זה עשינו, תקופה קצרה, לא מאוד ארוכה, וכרגע אנחנו מחפשים לו תרפיה בטיפים. הוא מאוד 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 מתחבר לטיפים, הוא מאוד רוצה את זה, בוא נגיד ככה, הוא מאוד רוצה את זה, ושוב אותו בעיה, הוא רוצה, הוא כל יום חוזר מהתלמוד תורה, הוא רוצה את זה עכשיו והרגע. אני עוד לא מצאתי, אני מנסה לעשות המון טלפונים, להשיג איזה מורה שילמד אותו אפילו באופן פרטי.
איפה אתם
גרים? אני גם ניסיתי להשיג לו בירושלים. אני גם ניסיתי להשיג לו אפילו מערכת טיפים, ואני לא מצליחה בינתיים למצוא משהו ביד שנייה, התקשרתי להמון חנויות, אני אמרתי, קודם כל אני אשיג לו את המערכת טיפים שיתפס על זה ושיתפרק על זה ושיוציא את המערכת שלו ואת הצדדים שלו על זה.
דרך אגב,
להתפרק בצורה אחרת.
כן, רק קחי בחשבון עוד דבר מהניסיון, את יודעת, בכל זאת הניסיון עושה את ההבדל בחיים, שאם אתם גרים במקום שיש בו שכנים והוא מתופף, אז לא רק הוא יתופף על העצבים שלך, אלא גם השכנים יתחילו לתופף לכם על העצבים.
נכון, אבל אני חשבתי להגביל אותו לחצי שעה, שעה ביום.
השאלה מה השכנים חושבים.
גם לשכנים לריטלין.
כן, תראי, אבל תראי, בוא נאמר
שכן. אז מה שאני אעשה, אין שום ברירה אחרת.
לא, אז בוא אני אגיד לך מה אנחנו חושבים שאפשר לעשות. קודם כל, אני לא חושב שהוא מטופל נכון, תרופתית, ואם הוא צריך חומרים נוספים אחרים, שירגיעו אותו, לא בכדי שאני מאמין, לא בגלל שאני מאמין שצריך לסמם חס וחלילה את הילד, כי אני מאמין שצריך להביא אותו ליכולת להיות קשוב, פנוי נפשית, לשמוע מה מדברים עליו. ואז אולי כדאי, אני תייעץ פה עם הרב בארי, לחשוב על עיצוב התנהגות. כי לא ייתכן שילד ישיג משהו לאורך זמן עם זריקות נעליים ומכות, ואם אתם תתנהגו נכון, שהוא ימשיך את אותו התנהגות. זה לא קורה.
גברת אודליה.
אני מבינה, אני לא יודעת.
לא, אני אוסיף עוד שאלה אחת לפני שאת עונה. איך הוא מתנהג בתלמוד תורה?
גם מאוד 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 קשה. האמת שעד עכשיו המורה שלו אמר שהכל תקין והכל בסדר, עד לפני נגיד חודשיים. פתאום לפני חודשיים הוא התחיל להגיד שיש לו בעיה בזה ויש לו בעיה בזה, והוא ככה, הוא מפריע נורא והוא מוציא אותו הרבה החוצה. האמת שהמורה הזה ספציפי, יש לנו איתו בעיה מאוד מאוד קשה, שהוא עכשיו לפני שבוע עלינו על זה שהוא מאוד מאוד פרפקציוניסט, ומאוד מאוד קשה לו עם הילד, והילד עובר השפלות.
איך הוא היה שנה שעברה?
שנה שעברה היה לו מורה מאוד קר רוח, שהוא נקרא מורה בתלמוד תורה שהוא לומד, הוא נקרא מורה שכל ההורים מתלוננים עליו, ואף אחד לא רוצה שהוא יהיה מורה של הבן שלו. אבל ספציפי לבן הזה שלי, זה היה לי ממש הצלה, הוא היה קר רוח, לא הזיק לו ולא הפריע לו שהילד קופץ ולא יושב ולא רגוע. אז שנה שעברה היה הכל מקסים, ופתאום השנה, אז עד לפני חודשיים הכל היה על זורם וחלק, פתאום לפני חודשיים הוא התחיל להתעורר, וזה שמה שקורה שהוא משפיל נורא את הילד, כי הוא המון מוציא אותו. ועכשיו הילד חזר ואמר, המורה הוציא אותי מהכיתה, והוא משך אותו בחולצה, והוא הרים לו את החולצה בצורה כזאת, שהוא הרים לו את החולצה וראו לו את הבטן, והילד אומר שכולם שחקו עליו, וזה השתלה מחרידה לילד. אני שמעתי את זה, אני ממש הלכתי לבכות. ומה שקרה אחרי זה, שהילד, מה שהוא עשה, הוא פשוט ביטא את זה בכתב, והוא כתב למורה מכתב מאוד מאוד חריף, והוא כתב לו, אתה רשע ואתה חזיר. עכשיו, כשהמורה מקבל כזה דבר, המורה לא סיפר לי על זה, אני שמעתי את זה מהילד, ואני מאוד מאוד הייתי מזועזעת, ולילד הייתי צריכה להגיד בצורה של, הסברתי לו שדרך ארץ זה דבר ראשון, וקודם לכל לימוד של תורה והכל, ואם הוא ככה מתחצף למורה, אז בעצם הוא צריך להישאר בבית. אני לא יודעת אם הגבתי נכון, אבל כך הגבתי.
תראי, גברת אודליה.
מאוד מאוד התחברתי שהוא אמר נכון את מה שהוא אמר.
גברת אודליה.
הוא ביטל נכון את התחושות שלו.
גברת אודליה, תשמעי, מאחר והרב בארי מאוד לוקח ללב את הסיפור של הבן שלך, והוא מאוד רוצה לעזור, אני הייתי מבקש שתשאירי את הטלפון שלך בהפקה, סליחה, בעצם יש לנו אותו בהפקה, הרב בארי בעזרת השם מחר במהלך היום יחזור אלייך בשביל לנתח איתך ביחד איך אפשר לעזור, כי זה נושא שקרוב לליבנו, אנחנו נמצאים פה רק בשביל להועיל בשעות האלה, לא כי משעמם לנו, כי לא עבדנו מספיק היום, ולכן אני מאוד מודה לך שליט לשידור, וככה מאזינים שמעו את הלבטים, הרב בארי בעזרת השם יחזור אלייך מחר במהלך היום. אני מאוד מודה לך שליט לשידור. תודה לך על העניין הזה, תודה לך, תודה לך הרב בארי, שבאת וישבת והועלת פה בעיצות המחכימות שלך לעם ישראל. תודה מאוד למנדיאור ולנתי חדד. תודה לכל המאזינים שעלו לשידור, וסליחה מאלה שעכשיו מתקשרים ואנחנו כבר לא נספיק לעלות אותם לשידור. תודה לכולכם, ליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.